משנה. אז לכן אני פועל פה בזום. משנה, אתם מבחינתכם זה לא אמור לשנות. טוב, זה בעצם סמסטר שני. אנחנו בסמסטר הראשון התחלנו בנושאים במחשבת ההלכה, ובסמסטר הזה אני ארצה להמשיך את התמונה, אבל בינתיים יש לנו אחד שממשיך ואחד שחדש, אז אני אתחיל עם איזשהו סיכום תמציתי של התמונה שתיארתי בסמסטר הקודם. אז נראה איך אנחנו ממשיכים מעלה. אז התחלתי בסמסטר הקודם, אני אעשה את זה, זה לא שלושה משפטים, אני אעשה את זה קצת יותר ארוך, פשוט כדי שאפשר יהיה להיכנס לעניין בצורה יותר בהשוואת קו. בסמסטר הקודם התחלתי עם ההבחנה בין הלכה ודברים שמעבר ההלכה. והטענה בעצם הייתה שיש חלקים מסוימים בתורה, ואחר כך כמובן גם בתורה שבעל פה, בגמרא, וכן הלאה, שהם ציוויים של עשה ולא תעשה, שזה בעצם מה שקרוי הלכה. הדברים שלא כתובים בצורה של ציוויים, זה הדברים הלא הלכתיים, ודיברתי על זה על החשיבות ועל המשמעות של הקטגוריה ההלכתית, איך בכלל מגדירים את הקטגוריה ההלכתית כמו שצריך, אני אגיד את זה עוד פעם בקצרה. הטענה היא יש הבדל מהותי בין הקטגוריה ההלכתית לבין קטגוריות אחרות. למשל, יש פסוק שאומר לי, ואיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. אנחנו יכולים כמובן ללמוד מכאן שהתורה מצפה מאיתנו לענווה. זאת אומרת, יש לזה איזשהו לקח שאנחנו לומדים מזה. ההנחה היא שכל הפסוקים אמורים להיות איזשהם לקחים כאלה. ועדיין הדבר הזה הוא לא הלכה. למה הוא לא הלכה? בגלל שהפסוק לא פונה אליי, מספר סיפור, האיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. אז הוא מתאר לי עובדה, אני יכול מתוך העובדה הזאת לגזור כל מיני מסקנות, אבל הפסוק עצמו לא מצווה עליי שום דבר ולא אוסר עליי כלום. ההלכה זה אך ורק פסוקים שמצווים עליי או אוסרים עליי, זה נקרא פסוקים. לא נכון להגדיר את ההלכה כל הפסוקים שמהם עולה משהו שיש לו יישום מעשי. מבחינתי, זאת לא הגדרה של הלכה. זה נכון באופן עקרוני לכל הפסוקים, לא לכל, אבל לרבים מהם, אוקיי? הפסוקים שמגדירים הלכה, זה אותם פסוקים שכתובים, מה שנקרא, בזמן של ציווי, כן, בדקדוק, מבחינים בין ארבעה זמנים, עבר, הווה, עתיד וציווי. נכון? כשאני אומר לך, עשה משהו, אוקיי? זה משפט מסוג אחר מאשר המשפט, אתמול עשית משהו, היום אתה עושה משהו, מחר תעשה משהו. שלושת המשפטים האלה הם משפטים מתארים. על עבר, הווה או עתיד. תארים עובדות. המשפט עשה משהו הוא משפט מצווה. זה סוג אחר. הוא, אגב, במבנה הוא דומה לעתיד. ציווי דומה לעתיד, ולמה? כי כשאני מצווה מישהו, הציפייה שהוא יעשה את זה בעתיד. אני לא מצווה מישהו על העבר. אוקיי? אז יש קשר מסוים, הרמב״ם מדבר על זה, ואנחנו קצת פסקנו בזה בסמסטר הקודם, הרמב״ם עומד על זה בשורש השמיני. אבל לענייננו, זה סוג דקדוקי אחר של פסוקים, ההלכה. אז יש הבחנה באופן עקרוני חדה, בין החלקים ההלכתיים והחלקים הלא הלכתיים של התורה. למרות שבשני סוגי החלקים, יש לקחים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, אוקיי? אחר כך דיברתי מאוד בקצרה, אני עושה את זה, אבל עדיין אני רוצה שהדברים יהיו מובנים מתוך עצמם. אחר כך דיברתי על החשיבות של ההלכה. הבאתי את הרש"י הראשון על התורה, שכן אמר רבי יצחק, למה התורה לא פתחה מהחודש הזה לכם ראש חודשים? למה התורה פתחה בבראשית? והשאלה, הרבה פעמים אנשים לא נותנים את דעתם מספיק על השאלה. מיד עוברים לתשובה, כוח מעשה ויגיד לעמו, עולה, כן, התשובה ידועה. השאלה היא מעניינת, למה שהתורה תתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים? מה זה יותר טוב מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ?
השאלה היא מה העיקרי
לא, אתה אמרת פה שני הדברים שהם מאוד דומים. השאלה היא אם התורה באה להגיד מה מצפים ממני, או שהתורה באה לצוות עליי? זה כמעט אותו דבר.
פה בראשית היא באה להגיד את הסיבה למה. למה הוא ברא את העולם? למה יש לו עניין בליצור איזשהו עולם? ולכן הוא גם...
זאת שאלה מעניינת. אני לא בטוח שתוכל למצוא לזה תשובה בספר בראשית. אתה תמצא תשובה, זאת אומרת, להיסטוריה של העניין, איך זה השתלשל. למה הוא עשה את זה? אני לא חושב שיש תשובה על זה בספר בראשית. אבל בוא ננסח את זה ככה. השאלה של רבי יצחק מניחה שעיקרה של התורה זה ההלכה. לכן הוא אומר, היית צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, זה המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. הוא אומר זה מפורש. היית צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, כי זאת המצווה הראשונה שנצטוו. את ההנחה שלו, זה שבעצם התורה הייתה צריכה להכיל רק הלכה. כל מה שמעבר להלכה דורש הסבר. יש הסברים, הוא מציע שם הסבר. אבל באופן עקרוני, כל מה שמעבר להלכה דורש הסבר. אוקיי? זה בעצם הטענה של רבי יצחק. עכשיו, ההסבר, עוד פעם, בעיניי לא מי יודע מה משכנע, אבל יכול להיות שאתה מוצא הסברים, אבל ברור מתוך השאלה, שגם אחרי שמצאת הסבר, זה לא עיקר העניין. עיקר העניין זה ההלכה. יש הסברים שמסבירים למה צריך עוד תוספות מסוגים אחרים. בעצם העיקר זה ההלכה, ודיברנו על זה שבעצם, אני חושב שגם במובן רחב יותר, הגדרה של יהדות זאת הלכה. זו הגדרה. כל מה שמעבר לזה הוא לא יהדות. לדעתי אין כלום חוץ מההלכה. מאומה. שום דבר, לא מחשבת ישראל, לא כלום, אין דבר, זה תחומים ריקים. אין דבר כזה. בכל התחומים האחרים, אם זה נכון, זה נכון לכל באי העולם. ואם זה לא נכון, זה לא נכון גם ליהודים, לאף אחד זה לא נכון. זה נמדד דרך השאלה אם זה נכון או לא נכון. נכון או לא נכון זאת שאלה שלא אמורה להשתנות בין יהודים לבין אחרים. נכון? אם נגיד שנכון שיבוא המשיח, עיקר מחשבתי מסוים, נכון? עיקר אמונה שהמשיח אמור להגיע.
זה לא רלוונטי.
אם העובדה שהמשיח אמור להגיע היא עובדה נכונה, אז גם מבחינת הגויים זאת עובדה נכונה. אולי זה פחות מעניין אותם, לא אכפת לי. אבל זאת עובדה נכונה. זאת אומרת, העקרונות המחשבתיים ביסודם הם עקרונות אוניברסליים. זאת אומרת, עובדה היא עובדה נכונה, אז היא נכונה לכל בעולם, אם היא לא נכונה, היא לא נכונה לאף אחד. לכן, בכל דבר שהוא לא הלכה, אני לא חושב שיש משמעות לאמירה שהוא עניין יהודי. אוקיי? הדבר היחיד שהוא פרטיקולרי, כן, שהוא מייחד את היהודים והוא רלוונטי רק אליהם, זה ההלכה. שבע מצוות בני נוח, רלוונטי לכל באי עולם. אבל ההלכה מעבר לשבע מצוות בני נוח היא רק ליהודים. כי זה לא נמדד במונחים של כן נכון או לא נכון. אוקיי? זה לא רלוונטי למונחים האלה. זה השאלה, את מי זה מחייב? אוקיי? אז את מי זה מחייב? רק את היהודים. אז זה באשר למעמדה של ההלכה. כן? זאת אומרת, נקרא לזה מרכזיותה של ההלכה. לכן למשל, היום מחפשים, רבים מחפשים הגדרה למי הוא יהודי או מהי יהדות. כן? אז כל אחד אומר, זה היהדות שלי, זה היהדות שלי, פה, שם. אני לא חושב שיש איזושהי הגדרה שמחזיקה מים, חוץ מהגדרה הלכתית. זאת אומרת, כל מיני אנשים שאומרים, היהדות שלי זה אני לא יודע מה, להיות, לשלם מיסים, לשרת בצבא, ואני לא יודע מה, כל מיני דברים מהסוג הזה. באיזה מובן זה יהדות? זאת אומרת, זאת אזרחות נכונה או ראויה למדינת ישראל. כמו שבבלגיה היית צריך לשרת בצבא, ולא יודע מה, ולשלם מיסים, כי אתה אזרח לויאלי לבלגיה. אין פה שום דבר מיוחד, חוץ מזה שאתה במקרה אזרח ארץ ישראל, והוא אזרח בלגי. זאת אומרת, אין ערכים שמדברים עליהם בהקשר הלא הלכתי, בהקשר המוסרי, בהקשר האנושי, הם ערכים אוניברסליים. להיות אדם טוב זה לא יהדות. כל אדם צריך להיות אדם טוב. לכן אי אפשר להשתמש בהגדרות האלה של מוסר כהגדרה למה זאת יהדות, כמאפיין של מה זאת יהדות. לכן הרבה פעמים כל מיני ביקורות על הליכי הגיור למשל. הליכי הגיור שמים דגש על המצוות הפולחניות ולא על המצוות המוסריות. כן, תמיד אומרים, רגע, למה? אם אתה רוצח אתה יכול להיות יהודי, אבל אם אתה לא אוכל כשר אתה לא יכול להיות יהודי. רצח זה עבירה יותר חמורה מאשר לא לאכול כשר. זה טעות, זה טעות לוגית. בגלל שההגדרה לא אמורה להיות, להסתובב סביב השאלה מה הכי חשוב. הגדרה נסובב סביב השאלה מה הכי מיוחד. כשאני רוצה להגדיר משהו, אני צריך להגדיר מה מייחד אותו, לא מה הכי חשוב מבחינתו. אוקיי? אני רוצה להגדיר עורך דין. האם נכון להגדיר עורך דין דרך אדם שלא רוצח? אדם שלא רוצח הוא עורך דין. כי ברור שהכי חשוב זה לא לרצוח, נכון? גם אצל עורכי דין באופן עקרוני, הכי חשוב זה לא לרצוח. בסדר, אבל זה נכון לכל אדם, לא רק לעורך דין. לא, כי אמונה זה טענת עובדה, זה מה שאמרתי קודם. אם יש אלוקים, אז יש אלוקים. מה זה קשור אם אני יהודי או גוי? אני לא חושב שאפשר לטעון, מה זאת אומרת אפשר לטעון?
אתה יכול
להוכיח ב-100%. להוכיח ב-100% אתה לא יכול כלום. גם את חוק הגרביטציה אתה לא יכול להוכיח ב-100%. זה משהו משמעות. אפשר לטעון טענות טובות מאוד לטובת קיומו של אלוקים. אם זה לא היה, אז אני לא רואה גם למה שאני אעשה, למה שאני אקבל את זה. אז מה אם אני יהודי? שכנע אותי, אם אני שכנעת אותי טוב, לא שכנעת אותי, אז מה? אז שנולדתי יהודי, אז בגלל זה אני אמור לפעול אחרת, מה זה קשור? זה
מובא
כעובדה? ברור, זאת עובדה. מה זה מובא? זאת עובדה. זה לא קשור למובא. אתה יכול להגיד, אני לא מקבל את העובדה הזאת, אבל הטענה שיש אלוקים היא טענת עובדה. יש אלוקים. איך מגיעים לזה? אפשר לדון, זה לא הנושא שלנו כאן, אפשר לדון, כתבתי על זה ספר. אבל הטענה היא, באופן קטגוריאלי, הטענה היא טענת עובדה. זה ברור, זה האופן של הטענה. איך מגיעים אליה, או אם מגיעים אליה, ויכוחים, אפשר להתווכח, אפשר לדון, הנה נכון. לכן כל... כן.
זה לא פחת היהדות יותר מפחות מערכת של אמונה שמחייבת ריטואל, אלא פשוט זה נטו ריטואל.
מה שמייחד את היהדות זה ריטואל. הריטואל הזה נובע מאמונה באלוקים וממעמד הר סיני. אבל זה שיש אלוקים וזה שהוא התגלה בסיני אלה עובדות. לא, זה רלוונטי מאוד, אבל אלה עובדות. ואם הן עובדות נכונות, אז באופן עקרוני גם גוי צריך לקבל אותן. או לא שהוא לא מסכים, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית, אם העובדות האלה הן נכונות, גם גוי צריך לקבל. אלא מה? רק הוא לא מתחייב כתוצאה מזה לעשות שום דבר. זה עניין אחר. לכן במישור העובדתי לא אמור להיות שום הבדל. אוקיי? אגב, גם כמו שאמרתי גם בסמסטר הקודם, גם במישור המוסרי לא. אין דבר כזה מוסר יהודי. מוסר יהודי זה אוקסימורון. אין דבר כזה מוסר יהודי, זה שטויות. יש מוסר. אם המוסר מחייב לעשות משהו, הוא אוסר לעשות משהו אחר, זה נכון לכל בעיה עולם. אין דבר כזה מוסר יהודי. יש דבר כזה הלכה, שהיא יהודית והיא לא רלוונטית לגוי. אבל המוסר, מעצם הגדרתו, הוא דבר אוניברסלי. והעובדה היא שהתורה לא מגדירה עקרונות מוסריים. רק אומרת, באופן כללי, ועשית הישר והטוב. לא נכנסת לשאלה מה ההגדרה של מוסר. למה? כי מניחה שכל אחד מבין מה זה. כן, באו בטענה לקין, לפני שהצטוו על כלום, הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענה, אבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. לא הבנתי, מאיפה אני צריך לדעת שאסור לרצוח? אמרת? לא אמרת שום דבר. מה? אלא מה? הנחה פשוטה היא שברור שאסור לרצוח, לא צריך לצוות בשביל זה, כל אחד מבין את זה. אז שכתוב לא תרצח, למה כתוב לא תרצח? כדי להגיד שחוץ מהאיסור המוסרי, יש גם איסור הלכתי. זה הכל. את האיסור המוסרי היינו יודעים גם קודם. לכן באופן עקרוני, אז אני אגיע עוד בהמשך, באופן עקרוני גם המוסר הוא אוניברסלי, בהגדרה. אין דבר כזה מוסר יהודי. לכן לא המוסר מגדיר יהדות, ולא עובדות כלשהן מגדירות יהדות, ולא שום דבר למעט הלכה. זהו, רק הלכה. אני חושב ששום דבר אחר לא עומד במבחן הביקורת. אז הטענה איפה שאנחנו עומדים עד עכשיו, זה שהציווי הוא קודם כל קטגוריה מיוחדת של פסוקים, זה בלשון ציווי ולא עבר עובר עתיד. דבר שני, הציווי מכונן את התחום הייחודי המרכזי של התורה, קודם כל מה שרשי הראשון אומר על התורה, כן, שזה עיקר התורה, תורה באה להגיד בעצם רק את ההלכה, כל מה שמעבר לזה צריך הסברים למה הוא מופיע שם, יש כל מיני הסברים, אבל ברור שעיקר התורה זה בעצם הלכה, והדבר השלישי שאמרתי, זה שרק ההלכה יכולה להגדיר יהדות. מה זה יהדות? רק הלכה. אוקיי? כי אומר אפילו תורה, לא רק להגדיר הלכה, להגדיר יהדות, אלא גם להגדיר תורה. בעצם תורה באופן מהותי זה רק הלכה. כל השאר זה לא באמת תורה. דיבור תורה בגב, או תורה בקפצה, אני לא אכנס עכשיו לניואנסים, קצת דיברתי על זה בסמסטר הקודם. אחרי זה, עברנו לשאלת הסמכות. והבחנתי בין, אני מסכם את הסמסטר הקודם, הבחנתי בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית. סמכות מהותית זה סמכות שנובעת ממומחיות, כמו סמכות של רופא. אוקיי? הרופא רושם לי תרופה, למה אני אקח את התרופה? כי אני מניח שהוא יודע יותר טוב ממני. אוקיי? ואני לא מקבל את זה כי אני חייב לציית לו. אין שום חובה לציית לו. שהוא כי הגיוני לציית לו, הוא מבין יותר ממני. אוקיי? או מומחה לפיזיקה, או מומחה לכל תחום אחר, לא משנה. אני אקבל את מה שהוא אומר, כי הוא יודע, כי הוא מבין. אוקיי? זה נקרא סמכות מהותית. סמכות פורמלית, זה סמכות היא מוסדית. זאת אומרת, היא נובעת ממי שאתה. לא מזה שאתה צודק דווקא. אוקיי? ולכן, למשל, הסמכות של פרלמנט, או של הכנסת, או של שופט, לא משנה, זה לא סמכות שנובעת מזה שהם צודקים. לא קשור לשאלה אם הפרלמנט צודק, וגם לא קשור לשאלה אם השופט צודק. הסמכות שלהם נובעת מזה שהם פרלמנט ושופט. זאת אומרת, מעצם זה שהם מכהנים במוסד הזה. זה מה שנקרא סמכות פורמלית.
סמכות מתוך כוח, נטו.
לא, לא כוח. לא, אני לא מדבר על כוח. אני מדבר על סמכות במובן של הצדקה, לא במובן של יכולת אכיפה. זה נכון שצריך לציית לשופט, לא בגלל שהוא יכול להעניש אותי. זה רק סנקציה. אבל זה שהוא מעניש אותי, זה בגלל שבאופן בסיסי אני מניח שבאמת יש חובה לציית לו. וממילא, אם לא צייתתי לו, גם מגיע לי עונש. לא תופסים את העונש כמשהו שרירותי. תופסים את העונש כמשהו מוצדק. אוקיי? אז לכן הטענה זה שסמכות פורמלית יסודה במוסד. זאת אומרת, יש מוסד מסוים שיש לו סמכות. מעצם היותו המוסד שבו מדובר. שופט, מחוקק, או מה שלא יהיה. כן, הסמכות של הקדוש ברוך הוא, למשל, אני מניח שהיא שניהם. יש לו סמכות מהותית, כי הוא יודע יותר טוב מאיתנו הכל, ויש לו סמכות פורמלית, כי הוא הקדוש ברוך הוא. נדמה שהזכר, כן, הזכרתי את הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, בפרק ג' הלכה ו', הרמב״ם מדבר שם על מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה. עכשיו, בדרך כלל רוב הראשונים מבינים אהבה ויראה של אדם. אני רוצה לרצות איזשהו בן אדם שאני אוהב אותו או ירא ממנו, אז אני עובד את העבודה זרה שלו. למה הם מסבירים? זה לא פשט הגמרא. כתוב שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. מחלוקת אביי ורבא, הרמב״ם פוסק כמו רבא שפטור. אוקיי? למה פטור? הוא עובד את האליל מתוך אהבה או יראה לאליל, לכאורה זאת עבודה זרה למהדרין. למה שיהיה פטור? אז לכן באמת כמעט כל הראשונים, כולל רשי והרייבד והריבש, כל הראשונים כמעט, מסבירים שהכוונה לאהבה ויראה של אדם. לא לאהבה ויראה של האליל עצמו. ברמב"ם כתוב לא כך. ברמב"ם כתוב שאהבה ויראה, הכוונה אהבה ויראה של האליל. ואז עולה השאלה, רגע, אז מה זה כן עבודה זרה למהדרין? זאת אומרת, אם עבודה זרה מתוך אהבה ויראה, זה לא, הוא פטור על זה, זה לא עבודה זרה מלאה, אז מה זה כן עבודה זרה מלאה? זרה מה שם כותב, שקיבלו עליו באלוה. אם הוא קיבל אותו עליו באלוה, אז הוא חייב. מה זה קבלה באלוה? קבלה באלוה, אני עושה את זה ממש בקצרה, הרחבתי את זה בסמסטר הקודם, מה זה אלוה? אלוה פירושו מישהו שיש לו סמכות מוסדית. סמכות פורמלית, שמה שהוא אומר, אני עושה. כי הוא אלוה, לא בגלל שהוא צודק, אני מניח שהוא גם צודק, אבל לא בגלל זה אני עושה את זה. אני עושה את זה כי הוא האלוה, וצריך לציית לאלוה. כל אחד מהסיבות שלו, בלי להיכנס כרגע לשאלה למה, התשובה הנכונה היא ככה, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. אז צריך לציית לו כי הוא האלוה. זה המושג אלוה, לכן למשל בתורה, דיינים קרויים אלוהים. מראה בתחילת סנהדרין, נכון? מאיפה אנחנו יודעים שצריך שלושה דיינים בבית דין לממונות? היא כתוב שלושה אלוהים בפרשה. אלוהים זה דיינים, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. אלוהים זה דיינים. למה? בדיוק בגלל זה. כי הדיין יש לו סמכות מוסדית. מה שהוא אומר אני צריך לציית כי הוא הדיין. פשוט ככה, לא צריך הסברים, אני לא מציית לו כי הוא צודק, אני לא מציית לו כי אני מפחד ממנו, אני מציית לו כי הוא הדיין. זהו, פשוט ככה. מעצם העובדה שהוא מכהן בתפקיד הזה, נגזרת הסמכות שלו. כן, אני הזכרתי, אני חושב, יש מטפס הרים בריטי בשם תומאס מלורי, היה, שכל לא בינינו, נדמה לי, כי הוא טיפס על העבר, אז שאלו אותו, למה אתה מטפס על זה? הוא אומר, כי הוא שם. מי שצריך הסברים, למה אני מטפס על העבר, אין לי שום הסברים. מי שמבין, פשוט בגלל שהעבר שם, זה ברור, לא צריך שם הסברים, אם הוא שם, אני מטפס עליו. זה... כן, עכשיו זה משל נחמד, אני חושב, לעניין שלנו. כשבא בן אדם ושואל אותי, כאילו, למה אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? בוא נניח שהקדוש ברוך הוא קיים והתגלה בסיני וציווה אותנו, נגיד שאנחנו מקבלים את כל התשתית הזאת. למה לציית לו? מה, בשביל מה? מה הסיבה? לציית לו, אוקיי, זה שהוא קיים וזה שהוא ציווה בסיני, זה כשל עצמו עוד לא מספיק. זה מה שנקרא כשל האות איז של דיוויד יום. זאת אומרת שהאיז זה שהוא קיים ושהוא התגלה בסיני, אלה עובדות. אבל האות, כן, מה אני חייב לעשות, מה ראוי שאני אעשה, לא נגזר מהאיז. נכון? טענות נורמטיביות לא יכולות להיגזר מטענות עובדה. אז זה שהוא התגלה וזה שהוא קיים, לא מספיק כדי לומר שאני חייב לשמוע לו. נו, אז למה לשמוע לו? אוקיי? אני, מה שאני עונה לבן אדם כששואל אותי שאלה כזאת, אני אומר לו, הוא בעצם מה הוא שואל אותי? הוא אומר, הרי אני, נניח שאני מאמין שיש אלוקים ושהוא ציווה אותנו מצוות. ועדיין, למה לקיים? אם אתה שואל למה לקיים, אתה לא מניח שיש אלוקים. או שהוא ציווה. כי מי שמניח את זה, לא יכול לשאול את השאלה למה לקיים. זה לא צריך הסבר אחר. מעצם העובדה שהוא אלוהים, נגזרת המסקנה שצריך לציית לו. זה כמו מישהו שיבוא לשאול אותי, תראה, אני מבין שאסור לרצוח מוסרית, אבל למה שאני לא ארצח? מה הייתם עונים לו? אם אתה שואל את זה, אז אתה לא מבין שאסור לרצוח מוסרית. כי זה פירוש המושג שאסור לרצוח מוסרית. אסור לרצוח מוסרית, פירושו שאל תרצח, שאסור לרצוח. אתה לא יכול להבין עובדתית שאסור לרצוח, ואז יש לו כן, אבל למה שאני לא ארצח? אם אתה מבין מה המשמעות של אסור לרצוח, אין שאלה למה לא לרצוח. זאת אומרת, אני לא מדבר על השאלה, כתוב בספר החוקים שאסור לרצוח, ועכשיו אני שואל למה לא לרצוח, זאת שאלה טובה. כיוון שזה שכתוב בספר החוקים זאת עובדה. מעובדה אני לא יכול לגזור איסור. אני לא מדבר על זה. מדבר על השאלה, אני יודע שאסור לרצוח, לא שאני יודע שכתוב באיזשהו מקום שאסור לרצוח, אלא אני יודע שאסור לרצוח. אז השאלה, בסדר, נו, ועכשיו למה לא לרצוח? זאת אומרת, למה? אמרת עכשיו, כי אתה יודע שאסור לרצוח. אין מקום לשאלה הזאת. הזכרתי את זה בסמסטר הקודם, הטענה בעצם זה שיש פה איזשהו סוג אחר של עובדה. יש עובדה שהקיר הזה לבן, יש עובדה שיש פה שולחן, ויש עובדה שאסור לרצוח. העובדה שהקיר הזה הוא לבן או שיש פה שולחן הן עובדות נייטרליות. זה האיז שלו מדבר דיוויד יום. מהם אי אפשר לגזור את האות, את מה שאמור להיעשות, את הנורמה, כן, האסור והמותר, אוקיי, או החובה. אבל מעובדות אתיות, עובדות מוסריות, בטח שאפשר לגזור את האסור ואת המותר. זאת המשמעות של עובדה אתית. העובדה האתית שאסור לרצוח, פירושה שאסור לרצוח. מצד אחד עובדה, אבל מצד שני אין לגביה את הכשל הנטורליסטי. אין, מהעובדה הזאת אפשר לגזור נורמות. לא רק אפשר, צריך. מי שלא גוזר את הנורמות מהעובדה הזאת, פשוט לא יודע את העובדה הזאת. הוא לא מקבל את העובדה הזאת, לא משנה. כן? הוא לא יכול להגיד, אני מקבל את העובדה הזאת, אבל למה לציית לה? הוא לא מקבל. אותו דבר אני טוען עם הציווי של הקדוש ברוך הוא. אם קיים אלוקים, והוא התגלה בסיני וציווה אותנו, או לא משנה, ציווה אותנו באופן כללי, אתה לא יכול לשאול עכשיו את השאלה, רגע, אוקיי, הוא התגלה וקיים וציווה, למה שאני אעשה את זה? כי הוא אלוהים, זה הכל. לא, אתה שואל למה בכלל צריך שכר ועונש, לא דווקא כללות וברכות. בסדר, כמו בחוק. בחוק צריך לציית בגלל העונש? לא, בחוק צריך לציית, כי צריך לציית לחוק. העונש בא לעזור לך לעשות את זה, מי שצריך את זה. אנשים ברמה יותר גבוהה באמת לא צריכים את זה, ילדים צריכים את זה, אנשים מבוגרים לא צריכים את זה. אבל אתה יודע, כולנו בני אדם וכולנו לפעמים נכשלים, העונש עוזר לנו לעשות את מה שצריך. אבל צריך להבין שהעונש הוא לא יכול להיות ההסבר. יש פילוסופים שרוצים לטעון שכן, אבל בעיני זה מופרך. כי אם העונש הוא ההסבר, אז זה לא הסבר לחובה לציית לחוק, זה הסבר למה כדאי לציית לחוק. תחטוף, אוקיי? אני תופס את העונש הפוך. העונש מוטל עליי בגלל שיש חובה לציית לחוק, לא שיש חובה לציית לחוק בגלל העונש. מה הצדקה להעניש אותי? בגלל שבסיסית יש חובה לציית לחוק. אחרת אתה סתם מטיל עליי אנשים שרירותיים. אוקיי? זה... טוב, זה הבדל בין נימוק כוחני לנימוק מהותי. אוקיי? זה בעיה כוחנות, בסדר, כוחנות יש תמיד, אבל זה לא נימוקים ולא צריך לעשות בזה פילוסופית. כל אחד שעשה את השיקולים שלו. אתה מדבר על הנמקות, אתה מנסה לשכנע מישהו, אתה מנסה להסביר לו מה נכון ומה לא נכון. הכוחניות היא לא רלוונטית בדיון כזה. הכוחניות יכולה להסביר לו, אולי פספסת בחשבון. דע לך שאתה תפסיד פשוט. זה את החשבון יותר נכון. זה לא שכנע, כן? בעצם אז הטענה היא של הקדוש ברוך הוא, יש שני סוגי הסמכות. כמו שהרמב״ם אומר, שעבודה, גם בעבודה זרה וגם בעבודת השם, אם אתה עובד מאהבה או מיראה, אתה פטור. כיוון שלעבוד את השם, או לעבוד עבודה זרה מאהבה או מיראה, זה בעצם לא עבודה שיסודה בעצם העובדה שאלוהים ציווה. אלא בגלל שאני אוהב אותו, ירא ממנו, כל מיני נימוקים כאלה. אלה נימוקים צדדיים. אהבה ויראת השם הם ערכים, זה, יש מצוות. אהבה ויראת השם זה שתי מצוות, מתוך התרי"ג. צריך לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא. אבל אלה לא יכולות להיות הסיבות שבגללן אני מחויב למה שהוא מצווה. אני מחויב למה שהוא מצווה כי הוא אלוהים. קיבלתי אותו עליי באלוה, קבלה באלוה, זה מה שהרמב"ם אומר. וזה האנטיתזה של אהבה ויראה. אוקיי? הקבלה באלוה. וקבלה באלוה פירושו שאני עושה זה כי הוא אמר. לכן למשל, למה כשאני נוסע במהירות מעבר למותר, בכביש, עכשיו פתאום אני רואה שוטר, אז אני מעיט, שאני לא אכתוב כנס. אוקיי? האם עבדתי עבודה זרה? אני מציית לפקודות של השוטר, מיראה, נכון, אני מפחד שהוא ייתן לי כנס.
אבל הוא בפועל עדיין לא, אתה באמת לא מאמין בכוח שלו.
אז גם בטח שאני מאמין בכוח שלו, אני מאמין לגמרי שאם אני תפוס אותי במהירות מוגברת,
אבל כנס. הוא לא באמת השליט, הוא יודע שאתה לא נוסע, אתה נוסע שאתה, לדוגמה, נוסע בכביש יותר מן המותר. כי אם השוטר באמת היה תופס סמכות של...
יהיה שוטר, מה זאת אומרת?
סוג של משהו...
למה אני לא מאמין בכוחו? אני לגמרי מאמין, אם לא הייתי מאמין בכוחו לא הייתי מעיד. אני מאמין בכוחו, כי אני מפחד, אני יודע שהוא יקנוס אותי.
בדיוק, בגלל העונש.
זהו, ברור, מה השאלה? למה? זה נקרא עבודה מהירה, לא?
לא הופך ל...
עבודה מהירה, עבודה זרה, אני עובד מישהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא, מהירה, אני מפחד שהוא יעשה לי משהו. לא, אז למה זה לא עבודה זרה?
אני יודע שהוא
נובע ממקום אחר. אז אתה עובד מהמדינה? אתה עובד עבודה זרה, את המדינה. עדיין זה עבודה זרה. התשובה זה כי אתה עובד מהירה. עבודה מהירה זה לא עבודה דתית. עבודה מהירה זה חשבון אינטרסנטי. אני עושה חשבון אינטרסנטי, מה כן ומה לא. זה לא נקרא עבודה דתית, לא עבודת השם ולא עבודה זרה. לכן אומר הרמב״ם שעבודה זרה מאהבה או מהירה פטור, זה לא עבודה זרה. למה? כי אתה עושה זה משיקולים שלך, כי אתה אוהב, ירא, משהו כזה. עבודה דתית זאת מחויבות לא מותנית, שלא בגלל סיבה כזו או אחרת, אלא כי הוא אלוהים, זה הכל, כי הוא שם. לא בגלל שהוא יעניש אותי או לא יעניש אותי או משהו כזה. אוקיי? זה נקרא עבודה דתית או עבודה זרה, במהדרין, שני הצדדים. אוקיי? ברגע שיש לי נימוקים, חשבון, שבגללו אני עושה את הדבר הזה, זה לא עבודה דתית. אין לזה משמעות.
מה? אז מה זה עבודה דתית?
אז אני אומר, עבודה דתית זה תוצאה של קבלה באלוה. הגדרה שהוא אלוה, ומה שהוא אומר אני צריך לעשות כי הוא אלוה. סמכות פורמלית. לא בגלל יראה, אהבה, שיקול כזה, שיקול אחר.
זה בדיוק למה הסיבה שמה שדוגמה שמעון, זה היה שמעון המכבי שקפה על האדומי, ואת הגיור הזה, הוא לא נחשב בגלל שבפועל הוא בא עם חרב.
לא, שם זה, כן, גירי עריות ודיון... דיון אחר.
הוא בא והסביר לכם בחרב שלא מומלץ.
יכול להיות, למרות שפה לא מדובר על כפייה, פה מדובר רק על שיקול זר, לא אכפת אם זה לא יכול, השאלה אם אונס ממון נחשב אונס, שאלה לא פשוטה. בקרה זה, למשל זה אונס ממון, הוא יקנוס אותי השוטר. זה לא טיעון של אונס. אלא ברגע שיש לך חשבון, שבגללו אתה מציית, זה לא ציות דתי. לא בגלל שזה אונס, אלא בגלל שהציות הדתי, יסודו בזה, שיש פה סמכות פורמלית. פשוט אני מציית כי הוא אמר, זה הכל, לא משום סיבה צדדית, גם סיבה חיובית, כמו אהבה ויראה, אוקיי? זה המשמעות של עבודה דתית. לכן הסמכות של הקדוש ברוך הוא היא בראש ובראשונה סמכות פורמלית. לא רק בגלל שהוא תמיד צודק ומה שהוא אומר זה יותר נכון, אלא קודם כל בגלל שהוא אמר, זה הכל. מה זה גדול המצווה ועושה יותר מי שאינו מצווה ועושה? זה תוספות ראש והריטב"א אומרים, שמי שאינו מצווה ועושה, אז הוא עושה את המצווה, ויש את התועלת שהמצווה אמורה להביא לו. זה כמובן, יש מעלה בזה שהוא עושה את המצווה. אבל אם הוא מצווה ועושה, אז זה שני דברים. גם את התועלת של המצווה שהוא עשה, וגם את הציות לציווי. לכן הוא גדול יותר. אותו דבר בעבירה. כן? בעבירה, מי שעובר עבירה כשהוא לא מצווה, אז אולי זה מזיק לו, אבל הוא לא עבר, הוא לא מרד נגד הציווי. מי שמצווה זה יותר חמור, אם הוא עובר את העבירה. אוקיי? זה לא בגלל כל הדיונים על היצר וכל העניינים האלה, אלא לחשבון פשוט. זאת אומרת, במי שמצווה ועושה יש שני אספקטים חיוביים, ומי שאינו מצווה ועושה יש רק אספקט אחד. לכן מי שמצווה ועושה יותר גדול. אבל אנחנו רואים שהערך של, של, של מצוות יסודו בציווי, פשוט בזה שהצטווינו, לא בזה שזה נכון, כי זה מתקן את העולמות העליונים, או אני לא יודע בדיוק מה, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת. שום חשבון שהוא, הוא לא הסיבה למה באמת צריך לעבוד את השם. צריך לעבוד את השם כי הוא השם. זה הכל. אין, אין סיבה יותר טובה מזה. ההבדל בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית, אני עוזב עכשיו את הקדוש ברוך הוא, אני עובר עכשיו לחכמים, פוסקים, סנהדרין, וכדומה. אז בהלכה, סמכות פורמלית, היא מקורה בלא תסור. פסוק, לא תסור, ככל אשר יורוך, עשה ולא תעשה, זה המקור לסמכות פורמלית. על מי זה מדבר? אז לפי כמעט כל המפרשים, חוץ מהחינוך, נדמה לי, אולי עוד מישהו אחד או שניים, וכמעט כל המפרשים, וכך פשט התורה גם, זה מדבר על הסנהדרין. סמכות פורמלית יש רק לסנהדרין. אוקיי? מה זה אומר? שאם סנהדרין אמרה משהו, אני צריך לציית לא כי הם צודקים, אלא כי הם הסנהדרין. מה שדיברנו על המחוקק או מה שלא יהיה. יש פה, כמובן, אני מתאר את זה בצורה מאוד גסה, גמרא בתחילת תוריות מדברת על טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים, אז זה לא לגמרי שאני צריך לציית לכל מה שהם אומרים. אם אני יודע שהם טועים, אז בהחלט יש הרבה שיטות בהלכה שאני יכול לא לציית להם, אבל זה לא נכנס לשאול הפרטים האלה. באופן עקרוני, לסנהדרין יש סמכות פורמלית. מה קורה מעבר לסנהדרין? הסנהדרין סך הכל נגמרה כבר לפני למעלה מ-2000 שנה. אז לתלמוד, המשנה והגמרא, יש גם סמכות פורמלית, אבל היא באה מלמטה ולא מלמעלה. הסמכות של הסנהדרין מתחילה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא סמך את משה, יהושע, הם סמכו את החכמים שאחריהם, יצרו סנהדרין, והסמיכה התחילה מלמעלה, ועוברת מסמוך מפי סמוך עד, כן, עד הסנהדרין של ימינו. זה סמיכה מלמעלה, סמכות מלמעלה.
מה קורה סנהדרין של ימינו?
ימינו הכוונה של הדורות שהיו סנהדרין. בכל דור, עד הסנהדרין של אותו דור, יש סמיכה מדור לדור.
אנחנו יכולים לדבר באמת על מסורת הלכתית מרכזית בקרב היהודים בגלות, כי אם ניקח את היהודים...
אני לא מדבר על מסורת הלכתית בכלל, מי דיבר על זה? אני מדבר על שרשרת של סמיכה, לא קשור לשאלה של מסורת הלכתית. אני מדבר על השאלה מה נכון או לא נכון הלכתית לעשות. אני אומר, יש חכם סמוך, הוא סומך חכם אחר. וככה חכם הוא נהיה סמוך. איך התחילה השרשרת? זה משה רבינו, נכון? הקדוש ברוך הוא סומך אותו, הוא סומך את יהושע, וכן הלאה, וכל בית דין הוא מושיב בית דין, וסומך עוד אנשים, עד שהוא יוצר בית דין של 71, הסנהדרין, וכך נוצרה הסנהדרין. הסנהדרין הזאת ממנה את הסנהדרין הבאה, או מחליפים אנשים, וכל הזמן שומרים שיהיו 70 חברים, ויש סנהדרין, וככה מדור לדור, חכמים סמוכים, סומכים חכמים אחרים. גם בסנהדראות קטנות יותר סמוכים, אני מדבר כרגע על הסנהדרין לצורך הדיון, אז הסנהדרין זה בעצם תהליך סמיכה שמתחיל ונגמר מלמעלה. מהקדוש ברוך הוא, מי שהקדוש ברוך הוא סמך, סומך את הדור הבא וכן הלאה, וזה הכל מלמעלה. מלמעלה הכוונה לא מהעם, אלא מהקדוש ברוך הוא. אוקיי? לעומת זאת, הגמרא, יש לה סמכות מלמטה. מה הכוונה? כסף משנה כותב בהלכות ממרים, שהסמכות של התלמוד היא לא בגלל שהתלמוד צודק, מה שכל מספרים לנו שכולם שם עם רוח הקודש, שהם לא טעו אף פעם וזה, זה שטויות בעיניי. הסמכות של התלמוד נובעת מזה שקיבלנו אותו על עצמנו. נכון. כמו הפרלמנט. בחרנו בו. אוקיי? זהו.
זאת אומרת, יש פה כבר שתי...
שני סוגי סמכות פורמלית. יש סמכות מלמעלה, שזו הסמכות המקורית שהתורה מדברת עליה בלא תסור, והסמכות של התלמוד, באמת מי שעובר על התלמוד, בפשטות לא עובר על לא תסור. כי זה לא הוראה של סנהדרין. בבבלי ודאי זה לא היה סנהדרין. בירושלמי יודע תקופות שהיה סנהדרין.
אם בימינו, אנחנו נבוא ונגיד שלא מפסיקים לקבל הצעות.
אם כלל הציבור להפסיק לקבל את סמכות התלמוד, אז אין לכן אמרו, בפשטות נראה שלא תהיה. לא תהיה סמכות. זה בניגוד לסנהדרין, למשל, ששם אין דבר כזה, כי זה בא מלמעלה. כשזה בא מלמטה, אז הפה שעשה הוא הפה שהתיר. אוקיי? כמו סמכות של מרא דאתרא, למשל, בקהילה שלו. סמכות של מרא דאתרא בקהילה שלו, יש בה מימד פורמלי. אבל לא בגלל שהוא סמוך מפי סמוך ממשה רבנו, אלא כי הקהילה מינתה אותו על עצמה, היא קיבלה אותו על עצמה. זה סוג של חוזה. עשו איתו חוזה שאנחנו מקבלים את הסמכות שלך לעניינים מסוימים, לא משנה כרגע. זה גם סמכות, במובן מסוים סמכות פורמלית. זהו. זאת אומרת, חוץ מסנהדרין והתלמוד ואולי מרא דאתרא, אין דבר כזה סמכות פורמלית בהלכה. כל שאר הסמכויות הן סמכויות מהותיות. למשל, סמכותם של הראשונים וגדולי הפוסקים והשולחן ערוך ומה שאתם רוצים, זה הכל סמכויות מהותיות. מה זאת אומרת? זה סמכות שנובעת מהעובדה שהם תלמידי חכמים, אז הם כנראה צודקים, כמו רופא. אבל אין חובה לשמוע עליהם. כמו שלרופא, אין חובה לשמוע על הרופא. הגיוני לשמוע לרופא, כי הוא מבין יותר ממני. אבל אף אחד לא יתבע אותי אם אני לא אשמע לרופא, מרקמות. בסדר? זה לא חובה לשמוע. אלא ההיגיון אומר שאם הוא מומחה והוא מבין בזה, אז כנראה הגיוני לשמוע בקולו. אותו דבר בהלכה. הסמכות של גדולי הפוסקים, עד כמה שבכלל יש סמכות כזאת, היא לא סמכות פורמלית. אין, הם לא סנהדרין, אף אחד לא קיבל אותם על עצמו באופן מוחלט, אלא מכירים בגדולתם, יש משקל לעמדתם, אבל כן, אפשר גם לחלוק עליהם, וכולם חולקים עליהם גם, נכון? אז לכן אין להם סמכות פורמלית, יש משקל לדבריהם, משקל בהחלט יש. למה? כי הם תלמידי חכמים, זה הכל, ושהם יודעים הרבה תורה. וכיוון שכך, אז ברור שלדבריהם יש משקל, וצריך לשקול טוב טוב, אם אני הולך לחלוק עליהם, או באופן עקרוני לא עברתי שום איסור אם אני חולק עליהם. אוקיי? זאת בעצם הטענה. לכן, כל הסמכויות אחרי התלמוד, הן סמכויות מהותיות, ולא פורמליות. אין איסור לחלוק על כל הפוסקים מהחל ועד קצה, מהגמרא והלאה. מאחרי הגמרא והלאה. כך אגב כותב הראש בסנהדרין, בפרק ד' בסימן ו', מובא להלכה בשולחן ערוך, למרבה האירוניה, בשולחן ערוך בסימן כ"ה. שולחן ערוך, הספר שכל כולו מבוסס על השיטה החולקת. הוא בעצם כאילו מקבל איזשהו סוג של סמכות פורמלית, השולחן ערוך. היום הרבה אנשים מתייחסים אליו. בשולחן ערוך עצמו כתוב שכל דבר שאחרי הגמרא אין לו סמכות פורמלית. סימן כ"ה.
עד כמה אנחנו יכולים לקבל עצמנו, לדוגמה בימים בתור רלוונטי, את התפיסה שאין בית דין, שאין בית דין שמוכר יכול לבטל דברים שפסק בית דין.
לא, לא קשור בכלל לימין. וששם מדובר על דברים שקבע בית דין הגדול, סנהדרין. ואז בדאורייתא בית דין מאוחר יכול לחלוק, בדרבנן רק אם הוא גדול בחוכמה ובמניין. אבל זה הכל יחס בין סנהדראות. ברגע שאין לנו סנהדרין היום, אי אפשר לשנות את מה שקבעו סנהדרין קדומה. באופן עקרוני, אי אפשר לשנות. רק סנהדרין יכולה לשנות לחלוק על סנהדרין קדומה. לכן זה דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, זה גמרא אחת, והגמרא השנייה אומרת שצריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אז הראשונים שואלים סתירה בין הגמרות, יש ריטווה ורמב״ם ונעירי ועוד, ורוב הראשונים מסבירים, כמו שהרמב״ם מסביר בתחילת הלכות מאמרים, שהגמרא של דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו עוסקת בהלכות דאורייתא, ולכן בהלכות דאורייתא, אם זה נקבע בסנהדרין, יכולה סנהדרין מאוחרת לשנות את זה, בלי שום בעיה, לא צריכה להיות גדולה בחוכמה ובמניין. אבל בהלכה דרבנן, סנהדרין מאוחרת יכולה לחלוק על הקודמת, רק אם היא גדולה בחוכמה ובמניין. לא כל סנהדרין מאוחרת יכולה לחלוק. אבל אם זה קביעה שנקבעה בסנהדרין, ומי שבא לשנות אותה זה לא סנהדרין, אין דרך לעשות את זה באופן עקרוני. אם הקביעה לא נקבעה בסנהדרין, לא צריך שום דבר בשביל לבטל אותה, כי היא לא תקפה. אין שום תוקף. לכן הלכות שיוצאות מהראשונים, לא כשהם מפרשים את הגמרא, את המשנה או את התורה, אלא זה יוצא מהראשונים, אין להם שום תוקף. בכל יותר מנהג. אבל נגיד, המשרד נהג, למנהג יש משמעות. אבל זהו, אין להם תוקף. אני אומר עוד פעם, זאת לא התפיסה המקובלת בעולם כשתשאלו, אבל ברור שזה נכון, אני לא יודע, לכן אני אפילו לא, אני מציין את זה, כי בכל זאת צריך להיות ישר, אבל זה ברור שזה נכון מה שאני אומר, זה, אי אפשר לחלוק את זה. אי אפשר, אבל הרבה עושים את זה. זה כמו, יודעים, כשאומרים משהו שלא יעלה על הדעת, זה תמיד אחרי שמישהו אומר אותו, נכון? לא יעלה על הדעת להגיד כך וכך וכך. אתה היית אומר דבר כזה. כשאתה שומע מישהו שאמר את זה, זה לא יעלה על הדעת, הנה עלה על הדעת, הנה הוא אומר. טוב, מה ההבדל בין גוי לגוי גמור? אתם יודעים מה ההבדל? גוי זה גוי, מי שלא יהודי. גוי גמור זה רק יהודי. שמעת פעם שאומרים על גוי שהוא גוי גמור? כל גוי הוא גוי גמור. אומרים על מישהו שהוא גוי גמור זה רק יהודי. טוב, בכל אופן, אז ההבדל בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית הוא מאוד חשוב. בגלל שכל המוסדות או הרבנים או הפוסקים שהסמכות שלהם היא סמכות מהותית, זה אומר כמעט כולם, חוץ מגמרא וכן, קצת מרדעת על הקהילתו, אפשר לחלוק עליהם. אוקיי? אין להם באמת סמכות אמיתית. יש להם, צריך להתייחס למה שהם אומרים, כי הם תמידי חכמים. אז לא הגיוני סתם ללכת נגד דבריהם. אבל אין חובה לציית. זאת לא סמכות פורמלית. אוקיי? לכן גם לא צריך להיכנס לכל הפרזות האלה של כל החכמי התלמוד, יש להם רוח הקודש ויכלו להחיות מתים וכל מיני אגדות מהסוג הזה. זה בובקס. זה בני אדם, כמוני כמוכם. אבל בסדר, יותר צדיקים, פחות צדיקים, אפשר להתווכח, אבל חכמים, לא משנה, מבחינתי זה לא דיון רלוונטי. סוג ההנמקות הזה מדבר לאנשים שחושים כמו ילדים. אני חושב שאני צריך לציית לגמרא רק בגלל שזה אוסף נביאים, חבל נביאים. כי בטוח שהם צודקים. הם מבינים שיש גם מערכת כללים פורמלית שאומר שצריך לציית למשהו כי הוא המוסד הקובע, כמו הפרלמנט. מה מישהו יגיד לאנשים, תשמעו, חייבים לציית לחוקי הכנסת כי הם כאלה חכמים שם. אלה שיושבים שם הם אף פעם לא טועים. יש להם רוח הקודש, הם כולם יכולים להחיות מתים. בעיקר להעמיד חיים הם יכולים, להחיות מתים אני קצת פחות בטוח. לא, אנחנו נזקקים לזה, נכון? לכולם ברור שיש מושג של סמכות, שלא נובע מזה שאתה הכי מומחה, גם אם אתה באמת מומחה, אבל הסמכות שלך היא לא מזה שאתה מומחה, אוקיי? הוא על, לא יודע מה, פסיכיאטר מחוזי. מה ההבדל בין פסיכיאטר לפסיכיאטר מחוזי? הם מומחים באותה רמה באופן עקרוני, אבל לפסיכיאטר מחוזי יש סמכות להשפס בכפייה. פסיכיאטר רגיל לא. למה? כי הוא קיבל סמכות מהמחוקק או מהממשלה, או לא משנה, מהמוסדות המוסמכים. אז ההבדל בינו לבין פסיכיאטר רגיל הוא לא ברמת המומחיות. החובה שלנו לציית או היכולת שלו לכפות את ההחלטות שלו לא בגלל שהוא יותר מומחה, אלא כי יש לו סמכות, בגלל שהוא מכהן בתפקיד של פסיכיאטר מחוזי, אותו דבר שופט, שופט מול משפטן. פרופסור למשפטים יכול להיות משפטן הרבה יותר טוב משופט. אבל מה שהפרופסור למשפטים אומר אני יכול לצפצף עליו, לא נסכים איתו, אולי זה לא חכם כי הוא יותר מומחה, אבל אני יכול, אין חובה לציית לו. ולשופט לא, אני לא יכול לצפצף, אפילו אם הוא טיפש גדול והוא טועה בטוח. לא משנה, הוא השופט. זאת אומרת, יש עוגן אחר של סמכות שהוא עוגן פורמלי. אתה לא צריך להגיע לשיקולים שהם שיקולי מהות, בשביל להסביר שיש סמכות למוסד או לבן אדם כלשהו. עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה, עוד צעד אחד הלאה, ולהגיד ש... למרות שיש לפוסקים סמכות מהותית, תלמידי חכמים, אז צריך להתייחס ברצינות למה שהם אומרים. אבל לא רק שאין חובה לציית להם, אלא למעשה חובה לא לציית להם. עוד פעם אני מקדים, זה רק עמדתי שלי, או עוד כמה יהודים, אבל לא, בדיוק לא מוסכם. יש חובה להתנהל באופן אוטונומי. זה בעצם אני רוצה לטעון. מה זאת אומרת? יש לבן אדם חובה לעשות את מה שנראה בעיניו נכון, מתוך עיון בסוגיות, למרות שיש תלמידי חכמים יותר גדולים, שאומרים אחרת, שיוצא מהסוגיה אחרת. למה? לא כי הוא צודק, הם תלמידי חכמים יותר גדולים, סביר יותר שהם צודקים. אבל יש חובת אוטונומיה. חובת אוטונומיה פירושו שאני צריך לפסוק באופן אוטונומי, אני צריך ללמוד את הסוגיה, להגיע למסקנה ולעשות מה שאני חושב. עכשיו זה כמובן רק למישהו שהוא ברחי, אחרת זה סתם משחקים. ברור שילד בכיתה א' לא צריך לפסוק לעצמו, הוא לא יודע כלום. וברור שגם עם הארץ לא יכול לפסוק לעצמו. אבל אם בן אדם הוא למדן, הוא יודע לקבל החלטות. נכון, הוא לא גדול הדור. הוא לא רב משה פיינשטיין ולא הרב עובדיה, ולא אני לא יודע מה, כל גדולי הפוסקים. בסדר? אבל הוא תמיד חכם, יש לו יכולת לגבש עמדה בסוגיה, הוא באופן עקרוני צריך לפסוק לעצמו. זה חיוב מסברה, חיוב אוטונומי. חיוב להיות אוטונומי.
למה יש חיוב להיות אוטונומי?
מסברה. אתה רוצה פסוק? לא, אין פסוק. יש, אני יכול להביא ראיות לזה שיש חיוב כזה, אבל אין לי פסוק לזה. אתן לכם דוגמה. למשל, הגמרא אומרת בעירובין, שלא פסקו חבריו כמו רבי מאיר, בגלל שלא ירדו לסוף דעתו. היה כל כך חריף וחכם, הם לא ירדו לסוף דעתו. זאת סיבה לא לפסוק כמו, או כן לפסוק כמו. הרי אם אני חולק עליו, ולא הבנתי למה הוא צודק ואני טועה, כנראה פספסתי משהו. כי הוא כזה גאון, הוא ב10 רמות מעל כולנו. אז ברור שהלכה כמותו בכל מקום, לא? למה זאת סיבה לא לפסוק כמותו?
אבל ההלכה צריכה להיות מובנת לבני אדם.
זאת אומרת, ההלכה, אני צריך לפסוק אותה, לפי מה שאני מבין שההלכה אומרת. למרות ששימו לב, אני עצמי מסכים שרבי מאיר גדול ממני פי 10. אבל אם תשאלו אותי מי צודק, אני או רבי מאיר, אני עצמי אגיד לכם שרבי מאיר צודק. אבל כיוון שבשרשרת ההנמקה שלי יוצא שההלכה היא כזאת, ואני לא מבין למה רבי מאיר אומר אחרת, אם אני לא מבין למה הוא אומר אחרת, אני לא צריך לעשות את זה.
אבל שם זה ציבור יחיד, יכול להיות שזה ציבור...
לא, 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 זה מוכן מול חכם, לא דווקא הציבור מול יחיד. לא בגלל שההלכה כרבים. אם ההלכה הייתה, אם זה הלכה כמו רבים, אז לא צריך הנמקות למה לא פוסקים כמו רבי מאיר. הלכה כרבים, יחיד ורבים, הלכה כרבים. למה צריך הנמקות מיוחדות שלא פוסקים כמו רבי מאיר?
אני הבנתי שזה היה החידוש.
כמה?
הם היו רבים, והם היו יודעים שהיה צודק, הרבים היה צריך למסור כאמור מכיוון שהוא צודק.
נו, אז מה ההבדל? אתה אומר את מה שאני אומר, מה זה משנה אם זה רבים או לא רבים? אז גם יחיד. אם אני יודע שהוא לא, אם אני יודע שהוא צודק, אבל אני חושב אחרת, אז העמדה שלי תהיה לא כאמור. עכשיו, אם אנחנו נהיה 10, והוא יהיה 1, אז אנחנו גם נהיה רבים. אבל הרבים זה תוצאה.
אם הרבים יודע שהיחיד צודק,
כן.
האם גם במקרה זה אומרים שהלכה כרבים?
ברור. אתה טוען להפך, שרק במקרה כזה אומרים. אני ודאי מסכים שבמקרה כזה אומרים, רק אני טוען שגם יחיד זה ככה. גם אם יחיד חושב שהשני צודק ולא מסכים איתו, ולא מבין למה הוא צודק, גם היחיד צריך ללכת לא כמו הצודק, לא כמו החכם. זה שרבים זה ודאי ככה, פשוט הרבים זה 10 יחידים, אז כל 10 יחידים, כל אחד, יגבש עמדה לפי מה שהוא חושב, ממילא יש רוב נגדו, ותהיה לך כמותם.
אם אני אדם
יתרה לי. למה פותחים בקטן בסנהדרין? בדיני נפשות.
שלא יהיה מושפע מה...
כן, למה שלא יהיה מושפע? להפך, הגדול יגיד, תבין, מה נכון? מה?
אם אני אדם ניטרלי.
מה זה נקרא ניטרלי?
אני חושב שאני לא מספיק מבין בנושא.
בסדר, אם אתה לא תלמיד חכם, אני לא מדבר אליך. אני מדבר על תלמידי חכמים, עוד פעם. אני אומר עוד פעם, מי שלא תלמיד חכם, אז אנחנו לא מדברים אליו, זה סתם חוסר אחריות.
אז אני הולך למוסד הפורמלי או למוסד שאני חושב שהוא הכי...
אם יש מוסד פורמלי, אז הדיון שלי לא מתחיל. אם יש מוסד פורמלי, ודאי שהם מוסמכים, אף אחד לא יכול לחלוק עליהם. הסנהדרין אף אחד לא יכול לחלוק. אני מדבר על מצב שאין סמכות פורמלית, אין פה פסיקה של סנהדרין. יש פה מחלוקת בין חכמים, שאחד מהם מוכר על ידי כולם כהרבה יותר תלמיד חכם מהם. בסדר? ועדיין אני לא רואה למה הוא צודק. אם תשאל אותי לאמת על מה אני מאמר, אני מאמר שהוא צודק. כי הוא תלמיד חכם ענק. בסדר, אבל אני לא מבין את זה. אני, יש לי עמדה משלי. אני צריך לעשות מה שאני חושב. אני שהזכרתי את המהר"ל בנתיב התורה, סימן ט"ו, פרק ט"ו, שהוא מעריך בנקודה הזאת. זה חלק ידוע, כן, שזה חלק מהמחלוקת שלו מול השולחן ערוך.
סימן
ט"ו, בנתיב התורה. המהר"ל ואח שלו, רבי חיים, שניהם היו ראשי הלוחמים, והמהרש"ל גם, היו ראשי הלוחמים נגד השולחן ערוך והרמ"א. השולחן ערוך והרמ"א בעצם הם חיבורים שרצו לקחת לעצמם, או לפחות הציבור נתן להם, איזושהי סמכות פורמלית. שמה שכתוב בשולחן ערוך מחייב, כי השולחן ערוך כתב, לא משנה אם אני, המסקנה שלי בסוגיה היא אחרת. ונגד זה יצאו המהר"ל ואח שלו והמהרש"ל, אומרים, מה פתאום, אין דבר כזה. אגב, אותה מחלוקת הייתה גם סביב הרמב"ם. זה מה שנקרא פולמוסי הקודיפיקציה, בספר של אילון, מהמשפט העברי. אז הוא מדבר על זה בתור שני פולמוסי הקודיפיקציה, סביב הרמב"ם, סביב השולחן ערוך. אוקיי? עכשיו, לדבר הזה יש כל מיני ראיות, אני לא אעריך בזה כאן, אני דיברתי על זה בפעם הקודמת, ויש גם מאמר שלי על העניין, שעוד זה אני יכול לשלוח. מה? שלח לי מייל אולי, יש לך את המייל שלי?
זה אולי את
האתר של
החוק המאמרים.
זה האתר שלי.
אפילו מאמרים, יש לו שם?
כל המאמרים שנמצאים שם. אבל אם אתם רוצים, אפשר לשלוח מייל, זה mikiab@gmail. M-I-K-Y-A-B. מיקי אברהם. מופיע גם באתר של המכון, המייל שלי, אז אפשר לראות שם.
האם התפיסה, אפשר לראות, אם נסתכל על זה ככה, נגביל דת אחרת שצמחה מתוך היהדות, יש פה רמזים דווקא לפרוטסטנטיות, ששם את הדגש לכך ש...
כן, זאת הקבלה.
כל אדם.
זאת הקבלה.
חובה על כל אדם ללמוד את הדבר באופן נפרד.
יש מימד פרוטסטנטי בטענה שלי, נכון, בהחלט. אם כי לא פונדמנטליסטי כמו פרוטסטנטים הרגילים. טוב, בכל אופן, אגב, גם באסלאם זה אותו דבר. נגיד השיעים והסונים, מישהו הסביר לי פעם, זה מומחה לאסלאם, אמר לי פעם שההבדל בין שיעים וסונים זה כמו בין פרוטסטנטים לקתולים במידה רבה, והטענה היא שהשיעים מקבילים לפרוטסטנטים, והסונים לקתולים. זאת אומרת, הסונים מכירים בסמכות מרכזית, והשיעים לא. זאת אומרת, הם לא מחויבים לתקדימים, למשל, כל דור קובע לעצמו, והתורה שלהם מתפתחת, כאילו, הלכה שלהם מתפתחת, וזה מקביל לפרוטסטנטים. טוב, בכל אופן, אז זה לגבי, זה דיברתי על האוטונומיה בפסיקה. אחרי זה עברתי לשאלה של, הערתי על זה קצת, לא ממש מציתי את זה, אבל פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. מה זאת אומרת? הרבה מאוד תשובות שאתם רואים היום, הן תשובות של, שנבנות על השאלה מה אומר המשנה ברורה פה, ויש סתירה למה שהוא אומר שם, ואז אני מיישב, ורבי עקיבא איגר אומר ככה, לא, אז רוב הפוסקים אומרים ככה, ולכן ההלכה היא ככה. Okay? זה בעצם פסיקה שהיא יסודה בתקדימים, בסקירת תקדימים. הרב עובדיה מאוד בולט בצורת הטיפול הזאת, למרות שבעיניי זאת פסאדה. זאת אומרת, זה לא באמת עבד ככה, אבל ככה הוא מציג את מה שהוא עושה. ובחלק גדול מהמקרים הוא לא עבד ככה באמת. הוא יודע איך להביע את מה שהוא חושב בצורה הזאת. זה מה שאני קורא פסיקה מסדר שני. פסיקה מסדר ראשון זה פשוט לברר את הסוגיה ולהגיע למסקנה שלי. מה אכפת לי מה אמר המשנה ברורה, או רבי עקיבא איגר, או אני לא יודע מה. כולם יהודים חשובים, אני אלמד את מה שהם אומרים. אני אראה את הנימוקים, אני אחשוב טוב טוב למה הוא אומר ככה ולמה הוא אומר ככה, אבל בסוף בסוף אני לא עושה שקלול של כל הדעות, אלא אני פוסק את מה שהיה המסקנה שלי מהסוגיה. אוקיי? זה מה שנקרא פסיקה מסדר ראשון. יש הדוגמה שאני מביא לעניין הזה, יש כל הסיפורים הטובים הרי מסופרים על רבי יונתן אייבשיץ, כידוע. אז בא אליו פעם הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב. נוצרים, הם הרוב, נכון? אז הוא אומר לו, שאני הולך אחר הרוב במקום שאני נמצא בספק. אם אני לא נמצא בספק, אני לא הולך אחר הרוב. עכשיו, זה נראה כמו בדיחה, אבל זו תשובה לגמרי רצינית. לגמרי רצינית. כשאנחנו מוצאים חתיכת בשר בשוק, יש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה. אנחנו הולכים אחרי הרוב, נכון? מעיקר הדין, יש בשר נתעלם מן העין, אבל מעיקר הדין, אנחנו יכולים לאכול את החתיכה הזאת, כי יש 9 חנויות כשרות. אם 9 חנויות טרפות ואחת כשרה, אסור לאכול, נכון? עכשיו בוא נגיד שיש 9 חנויות טרפות ואחת כשרה, מצאתי חתיכת בשר עם פלומבה, של כשרות מוגדרת, אוקיי? האם מותר לאכול?
כן.
כי אחרי הרוב, רוב החנויות טרפות.
אבל יש עליה חותם שזה...
זאת אומרת שאני לא בספק. אם אני בספק, אז הכלל הוא שהולכים אחר הרוב. האם אני לא בספק, אין שום סיבה ללכת אחר הרוב.
אם אני בסנהדרין, יש רוב
מצביע כך, בסנהדרין זה משהו קצת שונה. כי זה כלל באיך מתנהל הסנהדרין. השאלה היא לא איך ילך הדיין של המיעוט, אלא איך ילך האזרח.
כי הדיין בעצמו יכול לפסוק כדעתו.
זה עוד פרשייה, זה תלוי בסוגיה באוריות שהזכרתי קודם. אני אומר, ברמה העקרונית שאומרים אחרי רבים לעתות, זאת לא הוראה למיעוט, זאת הוראה לציבור. הציבור, מבחינתו, מה זאת ההוראה של הסנהדרין? ההוראה של הרוב. זה באמת הולך אחר הרוב. בסדר? אז הטענה בעצם, כן, זה כמו שהירושלמי אומר לגבי המנהג, אם לא תדעי לך יפה באנשים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את בדיעותייך על משכנות הרועים. מה זאת אומרת? אם לא תדעי לך היפה באנשים, צאי לך בעקבי הצאן. אם אין לך עמדה, אז לך אחרי המנהג. המנהג הוא יכריע מה אתה צריך לעשות. אם יש לך עמדה, תעשה מה שאתה חושב. העובדה שהספרדים נוהגים כמו המחבר והאשכנזים נוהגים כמו הרמ"א, אין לה שום משמעות. אם יש לי עמדה משלי, אז אני צריך לעשות מה שאני חושב. מה אכפת לי שאני ספרדי, אני, אם אני חושב כמו הרמ"א, או להפך. מה זה משנה? אם זה מה שאני חושב, זה מה שאני צריך לעשות. אם אין לי עמדה משלי, אז אני הולך עם המנהגים, ומנהג אשכנז זה הרמ"א, ומנהג הספרדים זה המחבר. וזה חוק שאין לי עמדה משלי. באופן עקרוני, אני אמור לפסוק לעצמי כמו שאני מבין.
אבל למשך תקופה, אני חושב את מות איתו, בסוף אנרכיה?
והיום אין אנרכיה. יש המון
דעות. תראי, היום גם ככה הלכה כבר פה חוזרת את העמדה שלו.
לא, זה תמיד החששות, אבל החששות האלה קיימים גם היום, זה סתם... זו לא אנרכיה, אתה יודע, התקווה של החלום, האוטופיה של הרבה מאוד אנשים, זה כשיבוא המשיח, אנחנו נקים סנהדרין, ושוב פעם הכל יהיה אחיד. נברח לאוסטרליה כשזה יהיה. לא רוצה שזה יהיה אחיד, ואני מקווה גם שזה לא יהיה, אני מעריך שזה גם לא יהיה. לא יהיה אחיד. זה יהיה אחיד באותם מקומות שבהם צריך לקבל החלטה, כי אי אפשר לתפקד אם כל אחד עושה אחרת. אז הסנהדרין צריכה לקבל החלטה, וזה יחייב את כולם. אבל סנהדרין חכמה לא נכנסת למקומות שהיא לא צריכה להיכנס אליהם. למה שסנהדרין תקבע לכולנו לעשות אותו דבר, אם כל אחד בבית שלו עושה מה שהוא רוצה? מה שהוא חושב, לא מה שהוא רוצה. היא יכולה לקבוע גבולות גזרה. יש דברים שהם לא בא בחשבון, אתה סתם טועה. אבל בתוך הגבולות האלה, אם אתה נוהג כמו ספרדים, אשכנזים, תימנים, בסדר, הכל בסדר. אתה תנהג כך, תנהג, מה שאתה חושב, זה מה שאתה עושה, מה הבעיה? במקום שאי אפשר לתפקד, פתאום אנשים החליטו לא להתחתן אחד עם השני, או כל מיני דברים, אז הסנהדרין כנראה תתערב ותקבע איזושהי יחידות כדי לפתור את הבעיה. אבל רק בשביל לפתור בעיות, אין שום חלום שיהיה תורה אחידה. אין שום חלום כזה. מאיפה בא החלום הזה? בעיני זה סיוט, זה לא חלום. לעשות מה שאתה חושב, מה, זה חובה בסיסית. טוב, אחרי זה עברנו לשאלות של הלכה ומוסר, ולאוטונומיה, אני עוד אחזור לעניין הזה של האוטונומיה. עסקנו בשאלות של הלכה ומוסר, ושם העליתי כמה אפשרויות, איך מתייחסים לקונפליקטים בין הלכה לבין מוסר. אמרתי שיש שלוש קטגוריות, אפשר לחלק את ההלכה לשלוש קטגוריות. קטגוריה אחת, זה הלכות מוסריות, שמתאימות למוסר. לא תרצח, לא תגנוב, קבל את אביך ואת אמך, וכן הלאה. יש הלכות אנטי-מוסריות, לא כל כך הרבה דרך אגב, אבל יש. להרוג את המלאק, עד התינוקות, אני לא יודע מה, אשת כהן שנאנסה, אז היא צריכה להיפרד ממנו.
זה מוסר.
מה?
אולי זה מוסר.
מה שאתה לא מבין, מה זה מוסר? כל אחד מבין. כל אחד מבין שלרצוח תינוק שלא עשה כלום, זה לא מוסרי. מה זה שאלה, מה זה מוסר? אתה לא מבין? להיזהר בה. מי שמסתובב בסביבה שלך צריך להיזהר.
זה לא שום עושה, זה כבר עניין שאם לדוגמה אני אקח ואני צריך כדי לנצח את האויב, אני צריך לרצוח
את כל התינוק. לא, אני מדבר על כדי לנצח את האויב. מדבר על זה החובה להשמיד את כל המלאקים ואת התינוקות. זה לא בשביל לנצח את האויב, כשנשארו רק תינוקות אנחנו ניצחנו. או אשת כהן שנאנסה, או ממזרות, ילדים שממזרים, זה עוול מוסרי מטורף.
זה עניין של להראות כוח, הדוגמה...
להראות כוח באופן לא מוסרי.
הרומאים...
הרבה דברים לא מוסריים הם בשביל להראות כוח.
הרומאים כשהם לדוגמה הכירו את ירושלים, הם עשו את זה בכלל, היה כדי להראות ליהודים מה
נשמעו,
ושלא תעזו לברוצו.
ולכן זה היה מוסרי, מה?
באופן
עקרוני, אין כוח זאת הצדקה מוסרית, תלוי אם יש הצדקה להפעלת הכוח.
בעיקרון הרומאים פעלו באופן מוסרי, כי הם אמרו, רגע, לנו יש את המוסר הרומי שלנו, יש את התפיסה הרומית שלנו בתור...
אין דבר כזה מוסר יהודי, אז בטח שאין דבר כזה מוסר רומי. יש מוסר נכון ומוסר לא נכון. זהו. איזה שהם חשבו ככה, אז הם אנוסים, אבל זה לא אומר שהם צדקו. זה דברים שונים. לא שבן אדם יאנוס, אבל זה הופך אותו לצדק. אם היטלר היה בטוח שצריך להרוג את כל היהודים, כי הם, אני לא יודע מה, יחריבו את העולם. כמו שהוא באמת חשב כך, נניח. זאת אומרת שהוא צודק, זאת אומרת שהוא אנוס. בסדר, הוא באמת חשב כך, אז הוא פעל לשיטתו. זה הופך אותו לצודק. אני אומר, אין מוסר יהודי ואין מוסר גוי, אבל יש מוסר אחד, מחייב. יש לנו ויכוח, אז אחד צודק ואחד טועה, בסדר?
אפשר לראות שבעולם התפתחו תפיסות מוסר
מתפתח. אוקיי. יש הרבה פעמים, אנחנו גם תפיסות מדעיות שונות לגמרי, אז מה זה אומר שכולם צודקים? לא, אחד צודק ואחד טועה, אז יש תפיסות מוסריות שונות, אז מה?
בגלל שאין קביעה לכל עם ועם, בו אין מוסר כולל, זה אומר שכל עם מתנהל
באופן, איך הוא חושב נכון? להפך, כל מה שזה אומר זה שיש מוסר אחד כולל ומחייב. אחרת לא היית קורא לזה מחלוקת בעניינים מוסריים. נגיד שאני חושב שצריך לשים את הזקנים בבית אבות, והאסקימוסי חושב שצריך להוציא אותם לשלג שיקפאו שם בשקט, אוקיי? זה מחלוקת מוסרית? מה המחלוקת? הרי אם אין אמת מוסרית, אני נוהג ככה, הוא נוהג אחרת, הכל בסדר, איפה אתה רואה פה מחלוקת? יש מחלוקת בין מי ששם את הזקנים בבית אבות לבין מי שאוכל עוף ביום שישי בערב? הם לא מדבר, זה לא באותו מישור. אם אתה מניח שיש מחלוקת מוסרית, פירוש הדבר ששני הצדדים מתווכחים בשאלה מה נכון לעשות ומה לא. זאת אומרת ששניהם מסכימים שיש משהו אחד שנכון לעשות ואת השאר לא נכון לעשות. יש להם רק ויכוח מה זה הדבר שנכון או לא נכון לעשות. בסדר, כמו כל ויכוח, אחד צודק, אחד טועה. לא בטוח תמיד שאני צודק, לא משנה, אני רק אומר, אבל אחד צודק ואחד טועה. קיומם של ויכוחים רק מוכיח את קיומה של אמת אבסולוטית. לא פורך את קיומה של אמת אבסולוטית. זה טעות נפוצה, זה טעות. אוקיי? אם יש ויכוח, זה אומר ששני הצדדים מסכימים שיש אמת. אחרת אין מה להתווכח. אני אוהב את בחורה פלונית, ואתה לא אוהב אותה. בסדר? יש לנו ויכוח? לא, אני, הטעם שלי הוא כזה, הטעם שלך הוא אחר. נכון? מה הבעיה? זה לא ויכוח, אוקיי? אם אתה תופס את המוסר באופן הזה, אז זה כמובן לא מוסר, ואין לנו ויכוחים מוסריים, וכל אחד עושה מה שבא לו. אוקיי? אבל אם אתה מבין שיש ויכוחים מוסריים, יש קונפליקטים, שזה אומר ככה, והוא אומר ככה, ושאלה מי צודק ומי לא צודק, כשאתה אומר צודק ולא צודק, בזה אמרת שיש איזשהו קנה מידה אחד שקובע צדק, ומי שלא הולך לפיו, אז הוא לא צודק. יש לנו ויכוח מה קנה מידה הזה אומר. בסדר? בסדר. זה בסדר, וצריך להיות ענב, צריך לדעת. לא תמיד אתה צודק, או אני צודק. זה נכון. אז לא אומר שאין צדק, להפך. זאת אומרת שיש צדק, רק לא תמיד אני בטוח, מהו. אוקיי? אז הטענה בעצם זה שיש הלכות מוסריות, הלכות אנטי-מוסריות והלכות א-מוסריות. זה הקטגוריה השלישית. הלכות א-מוסריות והלכות ניטרליות, לא לאכול חזיר, אני לא יודע מה, טומאה וטהרה, כל דברים כאלה. הטענה שלי, אני עושה את זה ממש בקצרה, כי אני אקדיש כבר את השיעור הזה כולו לסיכום, אבל אני רוצה לגמור את הסיכום בשיעור הזה. אז הטענה שהמצוות ההלכות המוסריות מוכיחות משהו מאוד חשוב, שיש לה הלכה מטרות מעבר לערכי המוסר. נכון? אחרת למה היא מוסרת לאכול חזיר? לא קשור למוסר. יש לה משהו, לא יודע, זה בא כנראה לסדר משהו אחר. וזה לא, אין שם מטרה מוסרית.
גם
המוסריות. בסדר? את קודם. בסדר? עכשיו אני אומר, בוא נעבור להלכות, אז זה הוכחתי מההלכות המוסריות. בוא עכשיו ניקח את זה למחוזות של ההלכות האנטי-מוסריות. איך אני מפרש את זה? אני חוסך לכם את כל האפשרויות ששללתי בסמסטר הקודם, אני מגיע שם לשורה התחתונה. איך אני מפרש את זה? הטענה שלי שאין שום בעיה. זה קונפליקט ולא סתירה. מה זאת אומרת? דוגמה על הדבר, שני אנשים מתווכחים האם ראוי לאכול שוקולד. אחד אומר, כן, בהחלט, כי זה טעים. אני אומר, מה פתאום? זה משמין. מי צודק? שניהם צודקים. זה גם טעים וגם משמין. בדרך כלל זה הולך ביחד. נכון? זה גם טעים וגם משמין. אז יש פה ויכוח או אין פה ויכוח?
כל אחד
פשוט בוא אספקט בתור... נכון, אספקטים אחרים. עוד שבסוף יש לי קונפליקט, כי השאלה אני צריך להחליט מה לעשות. אז אני צריך להחליט האם ההנאה גוברת אצלי על הבריאות או האסתטיקה, לא משנה מה זה השמנה, או ההפך, פה יש ויכוח. מה עומד מעל מה? אבל ההנמקות כולן צודקות. אוקיי? אגב, בכל ויכוח כמעט זה ככה. בכל ויכוח כמעט אין צודק וטועה. ויכוח בין אנשים אינטליגנטיים, בדרך כלל אין צודק וטועה. תבדקו טוב, תראו את זה. מה שיש פשוט הנמקות שונות, שכולם צודקים, כופנון טעמים לתאר ולתאמה, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. השאלה היא כמובן איך לשקלל אחד מול השני, מי יותר חשוב ומי פחות חשוב. אז זה נגיע בהמשך. אז הטענה בעצם זה כשאתה בוחן דברים בפריזמה שונה, דרך אספקטים שונים, כמובן יכול להגיע לתוצאות שונות, אז זה לא סתירה. טענה שלי, שההלכות האנטי מוסריות, אין שום בעיה עם זה שהן אנטי מוסריות. למה? כי אם אנחנו זוכרים שלהלכה יש מטרות שהן מעבר למוסר, נקרא להם ערכים דתיים, לא ערכים מוסריים, ערכים דתיים, זה ערכים מסוג אחר. כן, לא ערכים שתפקידם לשפר את מצב האנשים או את מצב החברה, מה שאנחנו קוראים מוסר, בדרך כלל. זה ערכים שמטרתם, אני לא יודע מה, לשפר את הנצח שבעוד. לא יודע בדיוק, אני משפר את העולם הרוחני. בסדר? לא משנה כרגע מה. מטרות דתיות נקרא לזה, באופן כללי. בסדר? עכשיו, אם אני מקבל את העובדה, וזה הוכחתי מקיומם של הלכות המוסריות, עכשיו אני עובר להלכות האנטי-מוסריות, ואני בעצם אומר, רגע, אז מה הבעיה? ברגע שיש לי קונפליקט, נגיד אשת כהן שנאנסה, הם צריכים להיפרד. בוא נעשה, היא עברה טראומה מטורפת. אתה מעביר אותה עוד טראומה, ואת הבעל שלה גם כן, ואת הילדים. הם רוצים להישאר, אוהבים את הילדים, אוהבים אחד את השני, אבל הם לא, אתם חייבים להיפרד. למה? יש ערך דתי שהם ייפרדו. קדושת הכהונה דורשת שהכהן לא יחיה עם אישה כזאת. לא יודע למה בדיוק, אבל זה מה שהתורה אומרת. הערך הזה אין לו שום קשר למוסר. אין פה שום דבר מוסרי. זה ערך דתי. צריך לשמוע על קדושת הכהונה מאיזושהי סיבה, לא יודע בדיוק למה. אוקיי? אין לו שום עניין מוסרי. רק סובלים מקיום הערך הזה, לא מביטול הערך הזה סובלים. מקיום הערך הזה סובלים. אוקיי? אלא מאי? אז יש פה מחיר מוסרי, וזה לא מוסרי, ההוראה הזו, חד משמעית לא מוסרי, אבל יש ערך דתי שדוחה את הערך המוסרי. ולכן אין שום בעיה עקרונית, יש קונפליקט, קשה להיות בסיטואציה כזאת, אבל אין בעיה עקרונית עם קיומן של הלכות אנטי מוסריות.
אז
זה יכול
להיות
שהמוסר
הכללי,
המוסר
משתנה, המוסר שהיה לפני 2,000 שנה.
יכול להיות, בכלל,
למה לא? ואתם גם המצוות המוסריות.
לא, אבל גם לפני 2,000 שנה היה, לא היה צריך להעביר טרגדיה בני אדם שלא עשו כלום. זה לא השתנה. או סתם להרוג תינוקות. זה היה לגבי ההלכות האנטי מוסריות.
ספרטאים, כן, לא הייתה
להם בעיה
להרוג תינוקות.
זאת
אומרת,
זה אותה שאלה.
זאת אומרת, מטר אדיקורפוס בתור הבן אדם, אחד בן אדם הכי מוסריים שהיו בספרטה.
בוא נגיד, יש גם אחד האנשים הכי מוסריים שהיה בסדום, זה לא תואר מאוד נשגב, המישור המוסרי. זה שהוא היה הכי מוסרי בספרטה, זה לא הופך אותו למשהו.
אני דבר על פלוטרכוס מתאר את ליקורגוס בתור בן אדם שהתייחס בכבוד אליך.
אני לא חושב שפלוטרכוס הוא הקנה מידה המוסרי שלי. זה לא, אז מה?
אז אני לא יודע אם אתה שמעת בדיוק לגבי ה... אז מה אם אחד דוחה את השני? אז אתה אומר, זה לא...
אז סתירה בעובדה שההלכה דורשת ממני לעשות מעשה לא מוסרי. היא לא בגלל שלהלכה יש מוסר אחר, אין מוסר יהודי ומוסר אחר. זה לא מוסרי, נקודה. אבל זה לא סתם, זה יש ערך דתי, וכמו, גם בתוך המוסר יש לפעמים קונפליקטים, נכון? סרטר מדבר על בשואה, אז היה סטודנט שלו שבא אליו בדילמה, הוא שאל אותו מה לעשות, יש לו אמא מבוגרת בפריז הכבושה, בידי הנאצים, והוא צריך לאמא מבוגרת וחולה, והוא צריך לעזור לה, אין מישהו אחר, אח שלו הגדול משתף פעולה עם הנאצים, אבא שלו מת, אין מי שיעזור לאמא הזאת. ומצד שני הוא רצה לברוח לצבא צרפת החופשית, כן, לדגול, להילחם נגד הנאצים. אבל אז הוא עוזב את אמא שלו לבד. מה לעשות? דוגמה לדילמה מוסרית לא פשוטה. איך להחליט בדילמה? לא יודע. יש פה סתירה בין שני הערכים. האם מישהו רואה פה סתירה? זה לא סתירה, זה קונפליקט. מה, יש בעיה בלהיות מחויב גם למלחמה ברוע וגם לעזרה לאמא? יש סתירה בין הערכים האלה? ממש לא. ישנו מצב מסוים שבו אי אפשר לקיים את שני הערכים האלה, אבל להחזיק בשני הערכים האלה אין שום בעיה. לא סותר שאני מחזיק בשני הערכים האלה. רוב האנשים מחזיקים בשני הערכים האלה, נכון? גם לעזור לאמא המבוגרת וגם להילחם ברוע.
יש ציפייה שאתם מתאים גם מוסרים.
לא, לי אין שום ציפייה כזאת, זה בדיוק הנקודה. על זה בדיוק אני מדבר. לא, הציפייה הזאת היא שורש כל רע. לא, אין שום ציפייה כזאת. כמו שהערכים מוסריים יכולים לסתור אחד את השני, למה שערכים דתיים לא יוכלו לסתור ערכים מוסריים? לסתור את כוון להימצא בקונפליקט, לא לסתור. אוקיי? זה כמו להגיד שהשוקולד הזה הוא טעים, אבל משמין. זאת אומרת, הפרדת האישה, יש את הכהן שנאנסה מהכהן, זה לא מוסרי, אבל זה חשוב דתית. עכשיו צריך להחליט מה גובר על מה. התורה אומרת לנו שבמקרה הזה הערך הדתי גובר על הערך המוסרי. זה הכל. לא צריך לחפש הסברים לאיזה מוסר עליון ונשגב שאף אחד לא יודע מהו, שזה המוסר היהודי העליון. להעביר את האישה הזאת עוד טראומה. לא קונה את זה. אבל לא צריך את זה, לכן אני אומר, לא צריך. עכשיו אני אגיד, המכה בפטיש שלי זה סוג ההלכות השלישי. הלכות הכן מוסריות. עד כאן רק אמרתי שיש גם ערכים דתיים וגם ערכים מוסריים. בהלכות המוסריות פשוט ערכים דתיים. בהלכות האנטי-מוסריות יש התנגשות בין הערך המוסרי לערך הדתי. עכשיו, מה קורה עם ההלכות המוסריות? ואני טוען שמההלכות המוסריות רואים שאין בכלל בהלכה ערכים מוסריים, רק ערכים דתיים. עד עכשיו, שתי הקטגוריות הקודמות לא הכריחו אותנו לזה. הקטגוריה הזאת לדעתי כן. ולמה? אני אומר, למה התורה הייתה צריכה להגיד לי לא תרצח? הרי קין, כמו שאמרתי קודם, וקין הרי באו אליו בטענות, אבל לפני שהיה ציווי. הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות על זה שהוא הרג את הבל, נכון? מה אתה רוצה ממנו? לא היה ציווי, לא תרצח. אלא מה? ברור, כל אחד צריך להבין שצור לרצוח. אז למה התורה כותבת לא תרצח? למה לקרוא הסברה הוא? מה היא כותבת את זה? ברורים, לא תגנוב, לא יודע מה, כל מה שאתם רק רוצים. התשובה שלי לפחות, שהתורה באה לומר, זה שלא תרצח אסור מוסרית, את זה ידענו קודם, לא צריך שזה את התורה. התורה באה לומר שיש פה גם איסור דתי. חוץ מהאיסור המוסרי, יש פה גם איסור דתי. לא דבר כמו לא תגזול. לא תגזול זה רב שמעון שקופ, שערי ושערי יושר. מדבר על זה שיש את תורת המשפטים, ויש את הרובד הדתי, שבא להגיד שכשאתה גוזל כסף ממישהו, זה לא רק איסור משפטי, קדם הלכתי, אלא זה גם איסור דתי. זה מה שלא תגזול בא להגיד. אני טוען שגם לא תרצח ככה, וכל האיסורים המוסריים הם כאלה. ואז בעצם מה שיוצא פה, זה שכל הערכים ההלכתיים הם רק דתיים. הערכים המוסריים הם מחוץ להלכה, ההלכה לא עוסקת בהם. הם קיימים. תורה אומרת, ועשית ישר והטוב, היא מצפה מאיתנו להיות אנשים מוסריים. אבל זה לא חלק מההלכה. לכן, ועשית ישר והטוב לא נמנע על ידי שום מונה מצוות. במניין המצוות. למה? כי ועשית ישר והטוב, זאת איזושהי אמירה לא הלכתית, שאומרת שהתורה מצפה מאיתנו להיות מוסריים. אבל למה היא לא מגדיר, למה בשום מקום לא מוצאים הגדרה מה זה נקרא להיות מוסרי? היא לא צריך, מה שכל אחד מבין, מה זה מוסר, זה מה שהתורה רוצה שנעשה.
יש
פחות מוסר,
לא?
זה יכול להיות שהתורה רוצה להבין מה... יכול להיות באופן עקרוני, למרות שלדעתי זה לא קורה. זה פשוט לא קורה. לא שמעתי מאוד מישהו שחשב משהו שהוא מוסרי, ואז נתקל בתורה והגיע למסקנה זה לא מוסרי, או להפך. מאודי לא שמעתי עוד דוגמה כזאת. תאורטית זה יכול היה להיות, אבל זה לא קורה. כשאתה רואה משהו בתורה, שממנו יוצא תוצאה לא מוסרית, אתה מיד מחפש הסברים, נכון? זה בעיה של תורה ומוסר. אתה מתחיל לחפש הסברים, איך בכל זאת זה מתיישב. למה? מה הבעיה? הנה, למדת מהתורה שהדבר הזה טעית. זה כן מוסרי. חשבת שזה לא מוסרי, טעית, הנה, זה מוסרי. אתה לא אומר את זה. אתה מניח שמה שחשבת מראש שהוא מוסרי, זה מוסרי, ואל תספר לסיפורים מהתורה. את התורה אנחנו ניישב איכשהו. בעצם אז אתה לא לומד את המוסר, מה, כן, מה שחזל אומרים. אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים צניעות מחתול ומנמלה ומכל הדברים האלה. זאת אומרת, ברור, ועשית הישר והטוב, לא מוזכר בשום מקום מה זה הישר והטוב. מה זה הישר והטוב? מה שכל אחד מבין שהוא ישר וטוב, זה הכל. לכן בעיניי, הקטגוריה המוסרית היא זרה לחלוטין להלכה. זרה, היא לא מוכלת בתוכה, היא לא חלק מההלכה, ויש גם ערכים דתיים. לא, יש רק ערכים דתיים. בהלכה. יש מוסר שגם אותו חייבים לעשות. והתורה והקדוש ברוך הוא מצפים מאיתנו לעשות. יותר מזה, אני טוען שבלי אלוקים אין תוקף למוסר בכלל. זאת אומרת, רק בגלל שאמונה באלוקים יכולה לתת תוקף למוסר. אבל זה לא קשור להלכה. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שתי מערכות של דברים. המערכה המוסרית והמערכה ההלכתית. אלה שתי מערכות. ואותו עיקרון עצמו, כמו עם השוקולד. אותו מעשה עצמו יכול להיות מותר או רצוי מוסרית ואסור הלכתית, יכול להיות רצוי מוסרית ורצוי הלכתית, רצוי מוסרית ונייטרלי הלכתית. כל הדברים, המוסרי, אנטי-מוסרי ומוסרי. אוקיי? כל הקטגוריות.
אפשר לומר שהמוסר מקורו באדם, והלכה מקורה
ב... מקורו באדם במובן של איך אני יודע מה נכון, אבל מקור התוקף של המוסר לדעתי זה אלוקים. בלי זה אין מקור תוקף למוסר לדעתי. אבל זה אם תרצה, אני אשלח לך שבאתר שלי ישתו על זה. היה לי איזה פאנל מעניין עם דוד אנוך, הפרופסור שעכשיו נעצר בהפגנות שם בירושלים. טוב, דיברנו על, אז זה מה שקראתי בקשרים כלליים יותר, כפילות נורמטיבית. כפילות נורמטיבית פירושו שאני מחויב לכמה מערכות נורמטיביות מקבילות. במקרה הזה ראינו את המערכת המוסרית והמערכת ההלכתית. בקשרים אחרים אפשר לדבר נגיד על מערכת חוקי המדינה, המערכת הדמוקרטית והמערכת ההלכתית. והטענה שלי זה שאין שום בעיה במקום שיש סתירה בין ההלכה לבין חוקי המדינה או המוסר. זה רק קונפליקט, זה לא סתירה. עכשיו צריך להחליט מה לעשות, מי גובר על מי. אבל עצם קיומה של סתירה לא מהווה בעיה עיונית. אין פה, זה לא צריך להטריד אותי ברמה התיאורטית. יש לי קונפליקט, מה לעשות בפרקטיקה. אבל זה לא, אין פה שום סתירה, אין פה שום בעיה, אין פה שום מניעה להיות מחויב לשתי מערכות מקבילות. לכן אני למשל, למרות שאני כאדם שמחויב להלכה, אני דוגל בערכים דמוקרטיים ואני רוצה להילחם על זכויות הלהט"בים. כמו שאני חושב שזה אסור הלכתית. חושב, ברור, אסור הלכתית. ואני נלחם על זכויות הלהט"בים, כי לדעתי הערכים הדמוקרטיים דורשים שיהיה להם שוויון זכויות. אין בזה שום סתירה למחויבות שלי להלכה. כי זה ערך מוסרי וזה ערך הלכתי, זה שני דברים שונים. אז אני לא אתיר להומוסקסואלים את הפעולה שלהם, כי זה אסור הלכתית. ההלכה אמרה שפה זה אסור, זה לא, אז זה גובר כנראה על המצוקה המוסרית שיש לי עם זה. אבל במקום שבו אני רק צריך לדאוג לזכויות שלהם, בלי קשר לאיסורים, לא רואה מה הבעיה. יש, זה האמונות הדמוקרטיות מוסריות שלי, ואלה האמונות ההלכתיות שלי, ואני מאמין בשתי המערכות במקביל. זה מה שאני קורא כפילות נורמטיבית. כן, יש לי מערכת נורמטיבית אחת, מערכת נורמטיבית שנייה, ושניהן כפולות, אני מחויב לשתיהן במקביל. ולפעמים יהיו סתירות ביניהם, קונפליקטים ביניהם. זה גמור, זה חלק מהחיים. דיברנו על, מה עושים כשיש קונפליקטים, אבל, אז לא סתירות, קונפליקטים. וגם בקונפליקטים צריך שהוא להכריע. וזה קצת דיברתי, הגמרא ביומא, למשל, הבאתי הגמרא ביומא לגבי פיקוח נפש מול שבת, והראיתי שם כמה מנגנונים איך מכריעים קונפליקטים. כמו שיש בעיה עקרונית עם הכרעת קונפליקט, לכאורה זה בלתי ניתן, זה באתיקה אנליטית מדברים על זה, כן, בעיה פילוסופית, זה מה שנקרא אינקומנסורביליות של ערכים. הערכים אין להם מידה משותפת, אז אי אפשר לדרג אותם ולקבוע מי יותר גבוה ממי. רציתי להסביר למה זה לא נכון לדעתי. כן אפשר לקבוע, להפתיר או לפתור קונפליקטים, או לקבוע סולם עדיפויות מי עדיף על מי, לפעמים עוקפים את הקונפליקט, לפעמים תוקפים אותו חזיתית, זה הכל דיברתי בפעם הקודמת, אז זה לא עניין הבא בסיכום כאן, נראה אם גמרתי הכל. כן, עוד נקודה אחרונה, כפילות נורמטיבית נוספת שעסקנו בה, שהיא קשורה קצת למה שדיברתי קודם על דמוקרטיה והלכה, או מוסר והלכה, זה משפט המלך במשפט ההלכה, דרשות הר"ן בדרוש י"א. זה דיברנו באריכות, והטענה היא, הר"ן בעצם כותב שמה, שבעצם באופן בסיסי ההלכה או התורה רואה את החיים שלנו כחיים של כפילות נורמטיבית. באופן מהותי, בלי קשר לדמוקרטיה וערכים מודרניים. כי יש את משפט המלך, ויש את משפט הבית-דין או משפט ההלכה, והם שני מערכות מקבילות, שלא מחויבות אחת לשנייה, ולפעמים סותרות אחת את השנייה. והר"ן בעצם אפילו קושר את זה לכפילות הנורמטיבית שאני דיברתי עליה. הוא אומר שהמלך אחראי על סידור החיים ותקינותם והמוסר והצדק וכל מה שכרוך בזה, ובית הדין אחראי על מימוש ההלכה. ולכן זה לא תמיד הולך ביחד, לפעמים יש סתירות. וזה שתי מערכות מקבילות ולפעמים יש התנגשויות ביניהם, צריך לראות מה עושים עם זה, אבל זה, פה, שם זה התיאור הכי ברור של הכפילות הזאת שבתוכה אנחנו חיים. זה שתי מערכות שונות, ויש מערכת בתי דין נפרדת שמטפלת בכל אחת מהמערכות האלה. שם הוא מתאר את זה בהרחבה, בדרוש י"א. זאת
אומרת, לכן גם עניין להקים איזשהו משטר מדיני?
לא, שום עניין. לא תצליח להוציא מההלכה שום דבר לגבי משטר מדיני, לא לגבי סוציאליזם וקפיטליזם, כל השטויות האלה, אנשים מחפשים מה ההלכה אומרת או על זה, לא אומרת כלום. עושה מה שנראה לך הגיוני.
מה עם הדוגמה, הלכות המלך שרגע...
לא, הלכות המלך זה משהו אחר. יש כמה הלכות מסוימות שכן מחייבות את המלך.
אבל אם זה מצווה, כמו שאנחנו אומר שיש מצווה להקים מלך?
זה שאלה, ויכוח עתיק. שאלה אם יש מצווה או שרק היענות לציר... כן, הסתירה בין ספר שמואל לספר דברים. יש דעות לכאן ולכאן. בכל אופן, גם מי שאומר שיש מצווה להקים מלך, זה לא אומר שצריך להיות מלך מונרכי. גם מלך דמוקרטי זה מלך. העיקר שיהיה שלטון שינהל את העניינים. אז זה יכול להתיישב גם עם התפיסה של מצווה למנות מלך. יש גם הרבנים הציונים דתיים כאן בתחילת הציונות הדתית עסקו בזה, הרב הרצוג ועוד דיברו על זה. עוד נקודה אחרונה שקשורה לעניין הזה, זה מה שקראתי התאונה ההיסטורית. זאת אומרת, הייתה תאונה באיזשהו שלב בהיסטוריה שאיבדנו את המלוכה. אין, לא הייתה מלוכה. מה שקרה כתוצאה מזה, שהסמכויות עברו לבית הדין. תחשבו, כן, בפולין היה לפני כמה שנים, התרסק מטוס עם רוב הפרלמנט שלהם והממשלה. כמעט כל הפונקציונרים ברשויות השלטון השונות התרסקו, נהרגו. הדיון שם, אם זה הפיגוע הרוסי או לא הפיגוע הרוסי, לא משנה. וזה, עכשיו, מה קרה שם? בית המשפט לקח את הסמכויות לעצמו, הרשות השלישית, יש רשות מחוקקת, מבצעת, שופטת. בית המשפט לקח סמכויות לעצמו, ניהל מחדש את כל הסיפור הזה, והקים את הרשויות מחדש. זה מה שקורה בדרך כלל, נכון? זה מה שצריך להיות. זה מה קרה גם אצלנו. ברגע שנעלם המלך, שהוא הרשות החילונית, שאחראית על המוסר, על הצדק, על הסדר, אבל לא על ההלכה, על הערכים הדתיים, אלא על הערכים המוסריים, קרא להם חילוניים, לצורך הדיון, כן? אז אין מלך. מה קרה? בית הדין השתלט גם על הערכים האלה. לכן נשיאי הסנהדרין היו מבית דוד. למה נשיאי הסנהדרין צריכים להיות מבית דוד? רבי והלל הזקן והלאה.
הצדקה לשלטון?
כן, כן, הוא גם היה מלך. נשיאי הסנהדרין גם היה מלך באותה תקופה. הוא לא היה מלך במובנו, אלא סמכויות המלך התנגזו אליו. אגב, כתוצאה מזה מה קרה? פתאום נוצר מצב שאת ההחלטות החילוניות, כן, איך לנהל את החיי היומיון שלנו, גם קיבלה הסנהדרין. משנה במועד קטן אומרת שבית דין מתקנים את הדרכים במועד. משרד התחבורה, בית דין הוא משרד התחבורה. אין לך מעץ, לא יודע מה, עידים שיעשו את זה? לא, אין. השלטון החילוני היה גמור. הם מינו אנשים, לא צריכים בעצמם לסלול את הכבישים. אבל הם היו אחראים על העניין. היא לא הייתה רשות חילונית. ומה קרה כתוצאה מזה? לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו עד היום תקועים עם זה. לאורך כל ההיסטוריה, כל שאלה, גם שאלה מנהלית, שעולה אצלנו, מופנית לפוסק. בעולם הדתי, לא מתכוון במדינה. בעולם הדתי, נכון? שקהילה רוצה לדעת איך להתנהל כשיש ויכוחים בתוך הקהילה. איך לעשות את ההצבעות. את מי שאלו? לפוסקים, יש לזה המון תשובות. אז השולחן ערוך. אין לזה שחר. לא קשור להלכה בכלל. שאלו את הפוסקים פשוט כי לא היה מלך. בעיניי הסעיפים האלה בשולחן ערוך אפשר למחוק אותם. לקרוא אותם ולמחוק אותם, לצרוק אותם בפח. אין להם ולהלכה כלום. לא קשור להלכה בכלל. זה התוצאה של התאונה הזאת. את התאונה, אנשים נכנסו לתוך הראש הזה, שהכל מסלול הפוסק, זה הדעת תורה גם יצא מכאן, כן, הרעיון הזה של דעת תורה, שכאילו הכל מדי הפוסק, הוא מבין הכל, הוא קובע בכל, הוא הכל. מאיפה זה בא? זה התחיל אצל המלך, ואז הייתה הפרדה ברורה. איבדנו באיזשהו שלב את המלך, ועד היום אנחנו תקועים כבר שכחנו מאיפה באנו. והיום ברור לכולנו שבית דין בעצם, או הפוסקים, או השולחן ערוך, צריכים לקבוע כל מה שקורה. מיסוי, כן, נקבע בגמרא, בשולחן ערוך, איך מחלקים את המיסים, לפי ממון, לפי נפשות, לפי לא משנה, מאיפה באו כל הדברים האלה? פשוט בגלל שלא היה מלך, זה הכל.
איך אתה מבין את הגמרא בתחילת ברכות שאומרת שדוד המלך, שכל מלכי העולם הם, בארמון שלהם, הוא שם את
שפיר
ושליה, בשליה ובדם, ואז הוא פוסק, הוא מתואר.
הוא היה תלמיד חכם. הוא היה תלמיד חכם, לא בתור תפקידו כמלך. הוא היה תלמיד חכם שבאו לשאול אותו שאלות. אוקיי. תשביע את הרץ קושיות ובעיות, אתה יודע, מה שאומרים שאליהו יבוא, אז הוא יפשוט לנו את כל הספקות, אז שואלים כולם, מה זאת אומרת, אתה לא בשמיים, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. ההסבר המקובל הוא שאליהו הנביא יעשה זה בתור חכם, לא בתור נביא. תשאלו אותו, כי הוא תלמיד חכם, אז הוא יסביר לנו, פשוט בכלי ההלכה הוא יסביר לנו למה זה נכון. לא שהוא יוריד לנו נבואה ונצטרך לקבל את זה.
אז אם לדוגמה אני כאן עושה בדיוק עם סיבה למה אם שדוגמה העולם הדתי בימינו לא יכול מתי להגיע לסוג של השתלבות מלאה עם המערכת המדינית של מדינת ישראל אותו משהו שנקרא לו די חדש בעם היהודי.
כן, ברור, אבל אני אומר הוא לא בגלל שהוא חדש, בגלל שהוא ישן. זה מה שהיה גם פעם. פעם היה מלך והסנהדרין והם לא היו צריכים להשתלב, זה היה שתי מערכות מקבילות.
טוב.
מאז שנעלם המלך, התחושה הייתה שאנחנו צריכים לחיות במערכת אחת. וגם הכללים המדיניים כפופים להלכה, לבית דין, וכל הדברים האלה, וזה לא נכון. אנחנו פשוט תקועים בגלל אותה תאונה היסטורית שהייתה לנו. זה לא נכון. אין, המערכת החילונית, נגיד השלטון, לא חילונית בלי כיפה, לחילונית במובן שהיא לא המערכת הדתית, כן? אז היא מתנהלת לפי הכללים שלה, בתחומים שלה, משנה, היא לא יכולה לקבוע לחלל שבת. אבל כן, יש תחומים שלה, דיני המלכות, לא משנה, יש כללים, דיני ממונות, נזיקין, הכל, אפשר לשנות את כל החושן משפט, כאילו. אין שום בעיה עם זה.
זה הדברים איך שמתאר אותם ההן, אבל
מפה
אנחנו יודעים
איך
היה באמת
בתקופת דוד המלך. לא, אני לא חושב שהר"ן מתאר שם תיאור היסטורי. ככה הוא לומד את התורה, ככה הוא מבין שצריך להיות. ממילא הוא גם מניח שכך גם היה. הוא לא עשה חפירות ארכיאולוגיות ובדק מה היה שם. אני מניח.
אוקיי, אז מה שאתה אומר זה בשיטת הר"ן או בכללי?
מה זה בכללי? אני מסכים איתו. מה זה בכללי? יכולים אנשים לא להסכים איתו. אבל אני לגמרי מסכים איתו ואני קצת מוציא מסקנות ממה שהוא אמר, אבל כן, זה פחות או יותר מה שהוא אמר.
אבל איך אפשר לדעת שבהתחלה, כאילו, לפני עזרה
ולא יודע מה? אז אני אומר, אני לא חושב שהר"ן עשה את זה, זו לא אמירה היסטורית. הר"ן, ככה הוא קרא את התורה, את הגמרא, את ההלכה, והוא ממילא, הוא אומר, כך זה צריך להתנהל. אז כנראה שככה זה היה. זה לא התחיל מהעובדות ועבר לתזה ההלכתית. הפוך, זה התחיל בתזה ההלכתית, אמר טוב, אז כנראה שכך גם באמת היה. זה כמו הוויכוחים בגמרא, על איך העלו קרשים מהמשכן לעגלה, והוצאה והכנסה, מלכת הוצאה והכנסה בשבת. איפה הם ידעו מה היה במדבר? ברור שהייתה להם תפיסה הלכתית, ומתוך התפיסה הלכתית הזאת הם הבינו שכך עשו כנראה גם במדבר. לא התחילו מהמדבר, לא הייתה להם, לא עשו חפירות ארכיאולוגיות, ובדקו מה עשו שם בדיוק במשכן. בלגש בגבעיים, זבוב מצא, לנימה מצא, וכמה ויכוחים... שהם כאילו ויכוחים היסטוריים, הם לא ויכוחים היסטוריים, זה מאיפה הם יודעים מה היה שם. זה ברור שהם נתלים באירועים ההיסטוריים, אבל הם בעצם מכניסים לשם את התפיסות שלהם. נכון? עכשיו, אני אומר, מי שבאמת חושב שכך זה נכון, אז הוא צודק כשהוא אומר שכך כנראה גם היה. כי אם לשיטתו זה נכון, אז מבחינתו, מאוד סביר גם להניח שכך באמת היה. שאלה אם הוא צודק או לא, בסדר, אבל לשיטתו זאת מסקנה הגיונית. נכון?
אפשר להגיד פה שממש לעם ישראל כן יש מסורת, כן הייתה מסורת שלטונית, בגלל שמי כבר זוכר מה היה בתקופה. אז העם היהודי, איכשהו נוצר עכשיו, זה נטו אוסף של קהילות בגלות שאפילו עוד דור או שניים וכבר היו נעלמות כעם.
ולכן מה? לא
זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לדבר בתור שכן אנחנו להגיד על כך ש... דווקא בגלל, על כך שעולם ישראל הייתה תמונה היסטורית שבו בית השלטון והסמכויות עברו לבית הדין, אלא אנחנו בכלל לא יודעים מה היה אז.
זאת השאלה, הר"ן אומר, טוען טענה על מה שהיה אז. עכשיו אני לא חושב שהוא עושה את זה מתוך חפירות ארכיאולוגיות, אלא בגלל שהוא חושב שכך נכון להתנהל. אז ממילא הוא טוען שזה מה שהיה אז. עכשיו אם זה באמת זאת באמת ההלכה כמו שהיא צריכה להיות, אז ברור שמבחינתו כל מה שקרה מאז אובדן המלוכה הוא תאונה. וצריך להחזיר את זה חזרה. אגב, אני כשדיברנו על זה בסמסטר הקודם, אז דיברתי על זה שהיה הגמרא בסנהדרין בדף ה', אפשר לראות שם למשל איזשהו קטע על ציר הזמן, שבו פתאום מתעורר ויכוח שבדיוק על זה. יש שם ויכוח בשאלה האם הסמיכה בבבל מועילה גם לארץ ישראל או להפך. סנהדרין בדף ה'. מי שולט, בקיצור? ריש גלותא או נשיא הסנהדרין בארץ ישראל. מסקנת הגמרא הייתה, מאיפה זה בא? זה בא כי עד שהוקם המבנה השלטוני של עם ישראל בבבל, הייתה להם אוטונומיה שלטונית שם. עכשיו, עד אז, אנחנו בעצם היינו בתהליך אחד, אובדן המלוכה, לאט לאט גם הסנהדרין התערערה, איכשהו נשארנו בלי שלטון חילוני. פתאום נולד שלטון חילוני, אגב ריש גלותא גם הוא מצאצאי דוד המלך, ואסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל, זאת אומרת ריש גלותא יש לו מעמד של מלך. למה? כי הוא קיבל סמכות והייתה לו שליטה על כל הפזורה היהודית, בכל העולם. הוא בעצם היה השליט היהודי. עכשיו נוצר מצב פתולוגי. חזר לנו מלך, אבל הוא היה בכלל בחוץ לארץ. הייתה סנהדרין בארץ ישראל, שהיא הייתה רגילה שהיא גם המלך. היא גם הסנהדרין, וגם פתאום קם שם מישהו, ואין סמיכה בבבל. כששמיכה לא הייתה שם, לא סנהדרין, לא סמוכים, לא כלום. אבל המלך היה שם. עכשיו, כשאתה רוצה לסמוך חכם, אתה צריך לעשות שני דברים. זה מה שכתוב שם בסאבטקסט של הגמרא, זה בעצם מה שכתוב שם. אתה צריך לעשות שני דברים. א', אתה צריך לסמוך אותו ברמה המקצועית, זאת אומרת לראות שהוא תמיד חכם, זה עושה הסנדרין, ונשיא הסנדרין. אבל אתה צריך לתת לו רשות שלטונית, של הסמכות, כמו שדיברנו על הפסיכיאטר המחוזי, על השופט, את זה עושה המלך. עכשיו, עד שהיה ריש גלותא, הנשיא בארץ ישראל עשה את שני הדברים, כי הוא גם היה המלך. עכשיו פתאום נהיה ריש גלותא בבבל, עכשיו בני ארץ ישראל אומרים, מה זאת אומרת? הרי אצלנו, אנחנו הנשיא של הסנדרין, הוא קובע הכל. בני בבל אומרים, רגע, 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 הסמיכה אצלכם, זה ברור. אבל הרשות לדון היא אצלנו, אצלנו נמצא המלך. ועל זה היה שם ויכוח גדול והכרעה, עוד בבבלי. כמובן הבבלי תמיד בכלי על טובת הבבל. אבל ההכרעה בבבלי היא שבאמת ריש גלותא, הוא המלך. ובאיזשהו שלב איבדנו גם את זה, חזרנו חזרה למצב הקודם, כשעכשיו אין לנו לא סנהדרין ולא מלך.
זה בדיוק, אז כל הדיונים האלו על משפט התורה, המשפט העברי, זה עד כמה זה רלוונטי, עד כמה היא דוגמה משפט...
הרוב בו במייסס.
למדינת ישראל, זאת אומרת זה סתם...
בעיניי הרוב בו במייסס. כתבתי על זה פעם מאמר שהרגיז הרבה אנשים. ביטוי משפט עברי סתם, בעיניי ביטוי עגום. ההלכה היא לא משפט עברי, ההלכה זה ההלכה. משפט עברי, משפט שאתה רוצה להקים מערכת משפטית שפועלת, נגיד, תהיה פה מדינת הלכה פעם, אם תהיה, אז תגלו לאף אחד, כן? אז אם תהיה פה מדינת הלכה פעם, הספר החוקים יראה בדיוק כמו היום. לא דבר, לא יהיה שום הבדל. אולי ניואנסים, שום הבדל לא יהיה. כשאתה צריך לנהל חיים, אתה צריך לנהל אותם לפי הכללים ההגיוניים. אם אתה פותר מזיק בגרמה, לא תהיה פה מדינה. זה הכל. אנחנו היום יכולים לפתור מזיק בגרמה, כי אף אחד לא דן לא במזיק ולא בגרמה ולא כלום, אנחנו מתפלפלים בזה בבית המדרש. אבל אם היינו צריכים לנהל מערכת, אז לא היינו פותרים מזיק בגרמה. נכון? ולא היינו עושים שום דבר. החוק בסך הכל מצא את הפתרונות הסבירים, איך אפשר לנהל חיים. וזה התקנות, ולא משנה, זה מה שעושים כל הזמן מדיני ממונות. רק איכשהו מה שנכנס כבר באותיות רשי לתוך השורן ערוך זה הלכה. למרות שזה בא מאותו מקום. השפעות של גויים ואילוצים וכל דברים כאלה. ומה שנמצא היום מחוץ לשורן ערוך זה ערכאות של גויים. פירה בעיקר. אסור להיזקק, שטויות. ברור שאתה צריך לנהל את החיים כמו שצריך לנהל אותם. הרשב"א כותב בתשובה, יש קהילה ששאלה אותו פעם, מה לעשות, האם מותר לנו להרשיע על פי עד אחד, או בעדות עצמו, כן, אין אדם להרשיע את עצמו, אין אדם משים עצמו רשע. הוא אומר להם, תגידו תודה שאין לכם מחויבות לנהוג על פי ההלכה, ותעשו לפי משפט המלך. יש לכם הזדמנות, מה שלא יהיה לנו כשיהיה לנו את משפט ההלכה. הוא עצמו מבין שאי אפשר לנהל חיים לפי משפט ההלכה.
בעזרת השם גם לא תהיה מדינת הלכה.
לא, אני אומר, תהיה מדינת הלכה עם אותו ספר חוקים, שאלה מה אתה קורא מדינת הלכה. גם אם היא תהיה, זה יהיה עם אותו ספר חוקים, פחות או יותר, לא יהיה הבדל. טוב.
זאת אומרת, גם כל הדין...